כל הנתון, פרק 57, התחלנו לפני שהאורח שלנו מגיע, עידו גור תכף יצטרף אלינו. לפני שהוא יגיע דסקל, אנחנו נעשה קצת housekeeping ונספר לכם שגם הפרק הזה, שהוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכולל גם את הציון 3 ואת גיקונומי עצמה, הוא בחסות, איסטה ספורט.
טה 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 טה. זה המוזיקה?
כן, כי כל דבר אחר היינו נתבעים.
מה?
אתה לא צריך את זה עכשיו.
Tell me about it.
בדיחה פרטית, אי אפשר להמשיך לדבר עליה. מסיבות משפטיות.
אז מה איסטה ספורט מציעים לנו? ולקוראים שלנו, למאזינים שלנו. ולקוראים שלנו בפייסבוק.
ולקוראים שלך והכל. איסטה ספורט רוצה להתחיל לדבר איתכם על המונדיאל.
גם דאש, דרך אגב.
כן?
כן.
דאש רוצה לדבר איתך על המונדיאל?
הם מאיימים לפוצץ את המונדיאל, אבל...
זהו, דאש מת, דאש מת.
דאש מת, והמונדיאל ברוסיה. יש חבילות למוסקבה וסנט פטרסבורג, שני מקומות שהם די מומלצים ברשימת המטיילים בעולם.
כן, שתי ערים די מגניבות.
אני לא יודע אם מגניבות כאילו, אבל הם מגניבות.
יעדים, יש כל מיני בדיחות, בחינת היעדים, אתה יודע מה היעד האהוב על באר שבעים?
מה?
בוקרשט. אני אומר, זה לא בהכרח לונדון ופריז, שצוחקים על זה שלמשחק הבא נגד, היום הפועל משחקת נגד סיטה בבוקרשט בליגה האירופית, אז במחזור הבא טסים לבוקרשט, ויש איזה 1,000 כרטיסים ו-12 אלף באר שבעים שבאים.
קלאסה. בכל מקרה, איסטה...
החנייה הייתה כמרקחה, תהי להגיד לך משהו.
איסטה מציעה לכם חבילות מונדיאל, אתם יכולים לקבל את כל הפרטים, דרך האתר, כאילו לא דרך האתר שלנו, אנחנו נשלח אתכם לאתר שלהם, אתם תגידו, רם ודסקל שלחו אותנו.
נקווה שיתנו לכם הצעות טובות.
יתנו לכם הצעות טובות.
הם מדברים על חבילה של 1,300 יורו לארבעה ימים או ארבע לילות, תדברו, תבררו איתם, זה כולל שני משחקים, כולל אירוח במלון מגניב, כולל הטיסות, כולל כל הנסיעות.
וזה גם בלי להתעסק עם כל ההגרלה של פיפה והספסרים
וכרטיסים. שבה לא הייתי לוקח סיכון והולך לכל מיני מתחרים באשר הם. זה רוסיה, זה כאילו סנט פטרסבורג ומוסקבה.
כן, צריך ללכת עם מדריך.
אתה מחפש כרטיס בספסרות, ואתה עצמך בתוך אמבטיה, בלי כליה. לכו לאיסטה ספורט, תישארו עם שתי כליות.
אני בטוח שאיסטה ספורט מבסוטים שגם הזכרנו אמבטיה בלי כליה, וגם דאש. איסטה, אוהבים...
אבל יש גם ליגת אלופות והכל, ויאללה. בואו נדבר על נושא אחד לפחות. התחלתי להקליט, תמשיך לדבר על שרון דודוביץ', עידו גור הצטרף אליהם, מצטער על הקאט בהקלטה, ואנחנו מדברים על שרון דודוביץ'.
שחלש בפנטזי.
הוא כרגע יותר טוב ממני, אבל אני רק רוצה להגיד שהוא ואחלה נורים מלא את האשטוק, ולא נעים לי, כי אני מרגיש שאני מפסיד לוונקרס.
אני אחשוף אותו כאן עכשיו, זה השם של הקבוצה, או שזה מה שהם עושים פשוט?
משפחת דודוביץ'? הם עושים טרשטוק. זה כמו שאתה ממש חלש.
רנקר זה נשמע לי שם טוב לקבוצה, הייתי צריך לחשוב על זה.
זה כמו מישהו שלא מקדרר...
The Las Vegas Wanker.
מישהו שלא מקדרר בשמאל ועדיין משפיל אותך, ואתה אומר, זה לא בסדר, די, נו די, תן, זה לא בסדר. זה לא, מה, אני יודע שאתה מגיע משם, זה לא כזה מתוחכם.
אני יכול לחשוף כאן שבעונה שעברה, באיזשהו שלב שלא עבד לו כל כך, הוא התקשר אליי ואמר לי, אני לא מבין למה אני לא טוב בפנטזי, למה אני לא מצליח.
טוב, טוב.
אני מבין NBA, אני מכיר.
אני לא מדבר על ליגה אנגלית, אבל זה לא משנה, זה בכל מקום.
אוקיי, חלאס עם הפנטזי. אני לא משחק בפנטזי, פשוט אין לי זמן, ואני יותר מדי אובססיבי בשביל להתחיל משהו בהפאס.
זה קשה, זה קשה.
You think you're better than us?
כן.
אתה חושב שאתה יותר טוב מארסנל וווטפורד?
זה קל, שלושתנו יותר טוב מארסנל. ווטפורד סבבה השנה.
כן, האמת היא
ווטפורד.
איך התחלנו עם ארסנל? אני לא רציתי בכלל לדבר על ארסנל.
אני יודע, יש את המשחק הזה של כמה זמן.
רגע, זה קורה כבר, אנחנו בעיצומו של הפוד.
אני אומר,
בוקר טוב, דסקל.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה העניינים מידו? היי פייב.
מצוין.
אני רוצה
כיף לשוב למרטף העינויים של רם.
אני רוצה שני דברים שאני רוצה, נתונים אפרופו פנטסי וכאלה. אוקיי, קיליאן אמבפה בליגת האלופות, 12 משחקים, 8 שערים, יש לו 7 שיאים שונים שהוא שבר. ולמה אני אומר את זה? כי אתם יודעים מה קרה היום, לפני 15 שנה כולה. 15 שנה זה כלום.
קשור להנרי?
לא.
למה אתה מסתכל עליה כזה מוזר? זה לא...
לא. וויין רוני, בן ה-16, עלה מהספסל וכבש את שער הניצחון מול ארסנל, הפסיק איזה רצף משחקים ללא הפסד שלה. וזה עבר כל כך מהר. אני זוכר את זה. את המשחק הזה, את השיער שלו. אתה יודע? ואתה אומר, בוא נה, זה היה בוי וונדר, חבל על הזמן, ואז היורו, יורו 2004, שהוא פשוט כבש את, ה, את, ה, את הנבחרת האנגלית, את ה, הוא נתן תקווה אמיתית בפעם הראשונה מאז יורו 96, ו... וזה, הפלא נעלם, חברים.
זה לא רק הפלא, זה כל הסגנון המשחק הזה, זה כמו להסתכל על כדורסל בשנות, תחילת שנות ה-90, אתה אומר, מה זה המכנסיים?
רגע, אני שנייה...
לא, לא, אבל אני אומר, פשוט...
אני שנייה מבולבל.
תאריכו, תאריכו.
זה היה נשמע שכאילו ב-2004 אנגליה עשתה משהו, ואני פשוט לא זוכר שעשתה שום דבר בטורניר בינלאומי מאז שאני בחיים, בערך חוץ מ-96 כמובן.
לא, 96 הגיעו לחצי גמר, היו...
96 הפסידו בחצי גמר לגרמניה בפנדלים. 98 כמובן,
הם לא עשו, נכון, אני אומר, הם לא עשו, אני אומר, הם לא עשו שום דבר מדהים, אבל וויין רוני, מהקריירה שלו, שהייתה, היא עברה כל כך מהר, אני פשוט בתור בן אדם, לא הכי זקן, וגם לא הכי צעיר, כן, אני פשוט זוכר את זה, ואני אומר, יש את אמבפה עכשיו, כאילו, הילד בן 18, כאילו, תאריכו את כל דקה שלו על המגרש, כי הדברים האלה עוברים מהר, ואם כבר מעריכים כל דבר על המגרש, אני רוצה לתת לכם נתונים, ואתם תנחשו מי השחקן, כן? 596 משחקים, 522 שערים, 234 בישולים, הוא זכה ב-30 תארים, יש לו 39 שלושערים, הוא זכה ב-5 בלון דאורז, ו-4 גולדן בוץ. מי מדובר?
כיוון שאין פה את בבא גול, אז זה לא מישהו מזמלק, אני אלך על מסי.
אני תמיד עם קרמלו מישיש.
אני חושב, אתם יודעים, אנחנו באיזשהו מצב בהיסטוריה, שלאו מסי הוא underrated, באמת. מדברים עליו מלא, הוא הכי טוב בעולם.
התרגלנו.
מה זה התרגלנו? אל תתרגלו, הדברים האלה, זה עוד שנתיים, אין, עוד 3-4, עוד 5 שנים, אין מסי, תאריכו את זה, תאריכו כל רגע.
תנסה להגיד לגבר שנשוי לבחורה הכי יפה בעולם, תאריך את זה כל רגע, למרות שהם 30 שנה ביחד, אתה יודע, מתרגלים.
30 שנה, 3.
3.
3 אתה כבר בבעיה, באמת, זה המציאות.
בוא נחשוב על תום ברדי וג'יזל, לדוגמה.
תום ברדי חוזר הביתה, הוא רואה ג'יזל עם המכנסי פיג'אמה שלה, הוא אומר... זה לא כמו פעם.
והולך להכין קרקר עם אוויר.
כן, הולך לאכול אוויר עם אבוקדו בשביל הכינוח.
תחשוב איך זה בא לביטוי אצל אוהדים, שכבר, תראה כמה אנחנו מדברים, וגם כתבתי על זה השבוע, על העניין הזה של לא מתלהבים מקבוצות קטנות בצ'אמפיונס. צריך להעיף אותם. הסף ריגוש עולה, ואז אתה מגיע למצב שבגלל שמסי כל כך טוב, ולא סופרים קבוצות, קוראים, הם בטוח ינצחו. ואתה רואה, הנה עכשיו, דורטמונד מאבדת נקודות.
ניקוסיה. אבל לא, אני אגיד לך...
תראה כמה קבוצות מאבדות נקודות, וגם אם זה ברור מי יעלו, נניח, עדיין, זה לא מובן מאליו שמסי, אין לו תוספות מכניות. הוא רק בן אדם.
אנחנו חושבים.
כן, בסדר.
כי יכול להיות שמהפלנטה שהוא הגיע, יש שם...
השמועות השבוע נעצרו בהפועל באר שבע, לא בברצלונה. אני רק אומר, צריך להעריך את העובדה, הם רק בני אדם, הם פשוט הרבה יותר טובים מכל השאר, וכיף לראות את זה גם לפעמים.
אני לא חושב שהיה כזה... כן, אני לא חושב שהיה בהיסטוריה של המשחק, ואני די חוקר את הדבר הזה. אני לא זוכר מישהו שהיה כל כך הרבה יותר טוב, כאילו, נגיד הוא ורונלדו, כל כך הרבה יותר טוב מהשני ברשימה. זה כלומר, זה ג'ורדני, במובן הזה שאתה יודע, הוא הכי טוב. כלומר, אין פה בכלל זה, ואני חושב שבכדורי, כשזה משחק סופר, סופר, סופר קשה להיות אינדיבידואל, כל כך טוב, כל כך הרבה זמן, אני חושב שפשוט לא מעריכים את זה הרבה. ואחרי שהוא העלה את ארגנטינה, עם 3, דרך אגב, כאילו, מני טיים, בא מני טיים.
פיגור 0-1 שקצת הרחיץ את העניינים בה.
אז כולם אמרו, פשוט אין לו את האופי של מרדונה. אתם יודעים מה? אני לוקח את האופי של מסי על האופי של מרדונה בכל יום נתון. כאילו,
פרומו, הנה, קיבלנו פרומו.
מראות נשברות, שטרות מגולגלים נפרמים.
תחשבו על זה. אוקיי, דיאגו הוביל את ארגנטינה לאליפות העולם. אבל מה הוא עשה לאורך השנים? כן, כשאתה משווה בכלל מה שמסי עשה, את הניצחונות, את האליפויות, את התארים, את השערים, מרדונה לא מתקרב. אנשים פה סקנים יגידו, מרדונה הכי טוב בעולם, מסי בחיים לא יהיה קרוב, אבל מרדונה היו כמה שנים טובות, באמת כמה שנים טובות, הוא זכה במונדיאל, סחב את הקבוצה לגמר ב-90, אבל הבן אדם משתמש בסמים קשים,
כן,
ולא חוקים, וממריצים, הוא לא זכה בשום דבר באירופה, כאילו משמעותי באמת.
עזוב, אבל רגע, קודם כל, אתה יכול להגיד את זה גם על דמויות בכדורסל, כמו לברון ג'יימס למשל, אבל...
מה? לברון ג'יימס עושה מדהים.
לברון ג'יימס כן, הוא כמו מסי.
אוקיי.
אבל מה שאני מתכוון להגיד זה שמרדונה ומייקל ג'ורדן ובענפים אחרים, ספורטאים אחרים, הם חצבו את הדרך. הם אלה שגרמו לשחקנים כמו מסי, על אף שמסי נראה לנו...
איך מרדונה חצב דרך של מישהו? באמת, מעניין אותי איך הוא חצב את הדרך.
א', הוא הביא, דרום איטליה קיבלה פעם ראשונה...
סבבה.
ברמה הלוקלית, כן.
ברמה הלוקלית, סבבה, גם קליאר זכו באליפות, אוקיי?
הוא לקח שני גביעי עולם עם ארגנטינה?
לפני כן?
ב-78 ו-86?
לא, לא, הוא לא לקח.
ב-78 הוא לא לקח.
לא לקח.
ב-86 הוא שחק, הנבחרת.
כן.
אוקיי.
עדיין משהו?
אוקיי, סבבה. אבל זה... כדורגל, מבחינת כדורגל. היו לו שבעה משחקים מדהימים, אוקיי? שבעה משחקים מדהימים במונדיאל, זה היה מונדיאל על שמו, אוקיי? וזה נדיר שיש מישהו עם מונדיאל על שמו. אבל כשאתה מסתכל...
למה? גריזמן קיבל, על... כמעט קיבל מונדיאל על שמו.
לא, יורו זה היה, אפילו כן, לא גריזמן. תשמע, בסופו של דבר, בסופו של דבר שאתה משווה, שאתה רואה את ה... את ה longevity, כאילו האורך, היציבות, בונה, הוא כובש 50 שערים, כאילו, כל שנה, 50 שערים, טק, טק, טק. זה נדיר הרבה יותר ממה שמרדונה עשה, ואתה יודע, פלא...
תגיד, אתה יודע מה, אני אשאל אותך את זה
בצורה אחרת. פלא זה תקופה אחרת והכל, אבל...
כשטראמפ התחיל להיות נשיא של ארצות הברית...
גם ארסנל וגם טראמפ.
כן, כן.
ועם כל הציוצים שלו, בהתחלה נדמת. בהתחלה הסתכלת ואמרת לעצמך, מה זה? איך נשיא ארצות הברית מתבטא ככה? ידעת לפני שזה דונלד טראמפ, אבל חשבת שהכניסה לתפקיד תעדן אותו בצורה מסוימת. עכשיו, אתה רואה את הציוצים שלו, או, הנה, שומעים אותי, בשעה טובה. עכשיו אתה רואה את הציוצים שלו, ואתה כבר אדיש, כי אתה רגיל לזה שכל יום הוא יורה איזה 4-5 תלושים והזויים.
הוא יושב על השירותים פשוט, וזה בבוקר הוא קורא, רואה, אתה יודע.
יש שירותים כל בוקר.
לקחתי את זה לנקודת הקיצון השלילית. מה שאני מנסה להגיד זה שזה טבע האדם, דסקל, אי אפשר... אנחנו לא יכולים להתלהב כל יום מחדש כשאנחנו רואים את אותו הדבר חוזר על עצמו. כשמסי יפרוש ויסיים את תפקידו,
בדיוק.
אז נזכר בנוסטלגיה, בדיוק כמו שקרה עם יוסן בולט עכשיו, עם הפדיחה שלו באליפות העולם, הפדיחה גם, מדלת הרד, כן?
אתה רק המאדם השלישי הכי מהיר בעולם.
כן.
לוזר.
ומחזיק סיעי עולם ב-100, ב-200.
והכי מהיר בהיסטוריה. לוזר.
Totally loser. פייק ניוז. אוקיי, אפרופו דברים שצריך להתלהב מהם.
אגב, רגע, לפני שנמשיך, רגע, אם כבר העלינו את טראמפ, אני חייב להגיד לכם משהו, נפל לי הסימון בשבועיים האחרונים. זה דוקטור איבל. מאוסטין פאוורס, הוא מדבר אותו דבר. לייזר בין. זה כמו שהוא דיבר על פורטו ריקו.
הוא משחק דמות.
It's an island surrounded by water. Ocean water. זה דוקטור איבל אחד לאחד, זה מדהים.
אפילו דוקטור איבל לא היה בא למי שבעלה מת ואומר, מה קרה?
לא, he signed up for this. וואו, דוד. יש בחור בשם קית' אולברמן, שהוא גם היה בספורט, וזה, הוא עושה וידאו עם קטעי וידאו, שבהם הוא פשוט נכנס בטראמפ. אני בחיים שלא ראיתי מישהו נכנס בפוליטיקאי ככה, כאילו הוא, אבל לא באלגנטיות, קית' אולברמנית, מי שמכיר, הוא פשוט נכנס בו טאקלים.
מייקל רפפורט.
טוב, מייקל רפפורט אבל משוגע.
חודשי שלו על טראמפ.
קית' אולברמן נראה כזה בחור עם חליפה, אתה יודע, סילבר הר כזה, שואל, כן? והוא פשוט פותח פה שם על טראמפ, זה מדהים. בכל מפרה, אפופו ג'ינג'ים, דה ברוינה ומנצ'סטר סיטי. אני רוצה, קודם כל סיטי משחקת מטורף, מדהים. הפרש שערים של 36 שערים, הכי טוב באירופה.
מה השתנה בקבוצה הזאת לעומת עונה שעברה?
שני דברים. מבינים יותר טוב את פפ ומה הוא רוצה. דרך אגב, יש שם דיבור שהאנגלים בהגנה למדו ספרדית, והחברה הארגנטינאים למדו אנגלית. אז כאילו יש תקשורת יותר טובה. וזה כבר חשוב בקבוצות של פפ, חשובה השפה.
אפשר עכשיו כמה מילים לצייר בשביל כדורגל. אתה רואה נרקוס, זה סוגר לך את כל הווקאבלרי שאתה צייר בשביל כדורגל.
לא, אבל לא הכדורגל של גוארדיולה שמבקש ממכם...
בסופו של דבר זה עדיין, אתה יודע... כל מיני...
לא, אתה רואה כמה פפ מדבר במהלך משחק, אז אתה מבין כמה, מה הדרישות שלו. אז הדרישות פשוט מבינים יותר, פשוט מבינים יותר. הוא מבין יותר את הכדורגל האנגלי, ושני מגנים שאחד נפצע, מנדי, אבל גם ווקר ופאביאן דלף, שבעצם הגיע לצד שמאל. במשחק של פפ, בטקטיקה של פפ, אתה חייב רוחב שהמגנים נותנים אותו. או שהמגנים... מבינים מספיק את המשחק ואת הטקטיקה כדי להיכנס פנימה ברגעים מסוימים. ועוד משהו שהשתנה, דה ברוינה. הוא הפך השנה לשחקן של פפ. הוא מייצר 21% ממצבי ההפקעה של מנצ'סטר סיטי, שזה, יש להם המון מצבי ההפקעה, כן. והוא מסדר 21% מזה.
יש להם יותר שערים ממצבי ההפקעה, כן. של רוב הקבוצות.
וזה מדהים, כי בהתחשב בזה שיש לו צילבה וזה, אף שחקן אחר, חוץ מאריקסן בטוטנאם, לא מייצר כל כך הרבה, לא מייצר שיעור כזה של אחוזי ההפקעה לקבוצה שלו, אז זה רק מראה כמה דה בריינה באמת, ברמה אחת שם, מעל הקבוצה, במובנים מסוימים, והוא שחקן של פאפ, הוא שילוב של צ'אבי ולמפארד וג'רארד, והדברים שהוא עושה השנה, זה גם כן משהו שצריך להעריך, פאפ עצמו אמר שהוא השחקן הכי טוב באירופה, מלבד אחד, שהזכרנו בהתחלה, מסי שמו.
יש מצב שדוד סילבה, לא הרבה מאחור, אבל מאוד נהנה מהעובדה שנותנים לו פשוט לעבוד, ולא מנפחים את לא מנפחים אותה ראש בתארים. הוא מעולה.
כן,
דוד סילבה.
מזכיר לי...
הוא בנקר בהרכב. הוא כל משחק, אתה יודע, מוביל את סיום, או עם בישול, או שער, אתה יודע, הוא לא פחות טוב מדבריינה מתחילת העונה.
זה, הוא כן פחות טוב מדבריינה, כן. כי דבריינה הוא ברמה אחת מעל. זה לא פחות טוב, זה כאילו, הוא פשוט...
ראיתי את המשחקים של סיטי? אני לא יודע, אני ברור שדבריינה מעולה, אבל זה לא שכל השאר הם באמת רמה מתחת.
תראה, קודם כל, דבריינה מאוד תלוי בקבוצה, כן? ובגלל התפקיד שלו, אבל המסירות שלו, הזוויות שהוא מוצא, הפסים שלו, זה פשוט שובר את ההגנות.
פלוס צריך לתת קרדיט לפאפ, שעושה כל מיני דברים מאוד מאוד יפים, שפתאום דה בריינה בורח לגמרי הצידה,
כן.
ולא משחק מהמרכז כמו שהתרגלנו.
אבל זה השכל, זה השכל של דה בריינה.
סבבה, אבל זה גם ביטוי טקטי מאוד מאוד מעניין של פאפ, למה שהוא רואה על המשחק, שהוא עושה שינויים די מעניינים השנה. זה לא רק שהשחקנים התחילו לדבר ספרדית, יש פה, הרבה פעמים חושבים כדורגל זה משחק נורא פשוט, וזה באמת, זה לא כזה מסובך, אבל יש פה נגיעות מאוד מובחנות של המאמן.
כן, אין ספק שהוא, אגב, בגלל זה גם לקח זמן להתרגל לזה, בסיטי של השנה שעברה, הם התחילו טוב מאוד, אבל לאט לאט, בעצם יש לך עומס מנטלי, שאתה צריך לקלוט המון דברים.
אבל דווקא לבאן מינכן יש תחושה שזה טיפה דח, מהרגע שהוא הגיע הייתה ירידה.
מה זה ירידה? אתה יודע, הם זכו בטרבל בשנה שלפני שהוא הגיע. אחר כך הוא שבר את כל השיאים שהיו של ליו פיינקס בליגות.
כן, אבל בליגת האלופות שום דבר
הסתדר. בליגת האלופות הוא הגיע לחצי גמר, ואנחנו ראינו שזה לא קל להגיע לחצי גמר 3 שנים ברצף.
הוא הפסיד למנצחת.
והפסיד למנצחת כל פעם, ומה לעשות, הקבוצות שם באמת היו טובות ממנו. הוא עשה גם טעויות טקטיות שהוא הודע בהם כל העם. כלומר, אני לא חושב שזה דח, אתה יודע, הוא זכה בשני דאבלים ב3 שנים וב3 אליפויות, כאילו, אתה יודע, זה אפרופו,
שוב, זה ביחס למה שהיה לפניו.
בדיוק, ביחס ל...
ביחס למה שהוא עשה בברצלונה לפני שהוא הגיע לבאיירן מינכן.
כן, אבל בבאיירן מינכן...
זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד זה שבברצלונה ראינו את גרף ההתקדמות, את השיפור, איך הקבוצה הזאת, לאט לאט, תחת השיטת משחק שלו והפילוסופיה שלו, בכל מה שנוגע לכדורגל, הולכת ומתפתחת והופכת להיות מפלצת כדורגל, עד שבאיזשהו שלב כבר, אני לא חושב שברצלונה הייתה פחות טובה, אבל הוא הרגיש שהוא מיצה את האתגר הזה ורצה להתקדם לאתגר הבא. בביירן מינכן לא ראינו את זה מתפתח באותה צורה, ואני חושב שזה גם אחת הסיבות שבגינן הוא עזב בשלב יחסית מוקדם.
הוא עזב קודם כל שנגמר לו החוזה ל3 שנים, הוא רוצה את מנצ'סטר סיטי, זה היה כבר דיבור הרבה זמן, אבל אתה, למשל השחקנים היום של ביירן מינכן, בזמנו של קרלו אנצ'לוטי, הם פשוט הרגישו שהם לא מקבלים את אותו תוכן באימונים, והם היו עושים אימונים לבד. כלומר, הם התארגנו ביחד ועושים אימונים לבד, בגלל שאנצ'לוטי, שהוא מאמן מצוין, כן? הוא פשוט לא נתן להם מה שפאפ נתן להם. אז כלומר, כשפאפ עוזב, אתה צריך להביא מחליף שיודע להוסיף משהו, והרבה פעמים זה כמעט בלתי אפשרי. למשל, בברצלונה, מי שהחליף אותו, ובעצם היה את ההמשכיות, זה היה טיטו.
שהיה גם העוזר שלו לפני כן.
שהיה העוזר שלו, וכאילו הייתה המשכיות.
עליו השלום, צריך לומר.
כן, ואז הוא מת.
ואז הוא מת.
לא.
ואז הוא מת.
כן, מה לעשות? די, זה נורא.
זה שחור.
לא, האמת ש...
לא, ומי שהחליף אותו,
טיטו מרטינו. זה באמת היה סוג של אז. זה קרה ממש מהר.
כן, וטיטו, טיטו מרטינו... הגיע להחליף אותו וכשל, כלומר, לא ידעו, ואחר כך הם היו צריכים לשנות לחלוטין את הסגנון עם לואיס אנריקה. אז, אבל עדיין, אתה יודע, הבסיס הפפי, מה שהוא השאיר לקבוצה, הלב הטכני שלה, האינייסטה וצ'אבי ומסי, מן סתם, ובוסקץ, זה דברים שהונחו במקום על ידי פפ גורדיולה.
אתה יודע מה, אני מחזיר אותך לשיחה, לתחילת השיחה שלנו, מהרגע שאני נכנס לפחות, שדיברנו על מסי.
למי שלא יודע, עידוגו נכנס דקה לתוך הפרק.
דיברנו על דאש.
כן, הגעת אחרי שדיברנו על דאש וכליות שאתה מאבד ברוסיה.
מה עם דאש? גם הם
בירידה,
בצניחה.
זה לא פעם כמו פעם, זה לא כמו פעם. איפה עריפות ראשים שפעם, איפה?
התרגלת לטוב.
יש תחושה שאלקאידה עכשיו מתחילים אולי לחזור שוב.
מה, הקאמבק של אלקאידה?
תשמע, מי שיורדת, מי שאחרת צריכה לעלות. בכל מקרה, נחזור לעניין של מסי. וכל השמות שעכשיו הזכרת מברצלונה, ואני אשאל אתכם כזאת שאלה, ברגע שמסי פורש, הוא מסיים לשחק כדורגל, אני יודע שאנחנו עוד רחוקים מזה לפחות 4-5 שנים, מה קורה למועדון הזה? הוא ממשיך להישאר בטופ של הטופ כל שנה, מקום ראשון או שני בספרד, חצי גמר ליגת אלופות?
תראה, קודם כל יש לו המון כסף, הוא שבר את השיא הכנסות של מועדון ספורט השנה, כאילו העונה שעברה, הם פרסמו את הדוח השנה, הם מכוונים להכנסות של מיליארד יורו ב-2022, אז 2020 סליחה, אז יש להם המון כסף. תראה, להחליף את מסי זה בלתי אפשרי, ואני די בטוח שזה יהיה טיפה כמו בוסטון סלטיקס אחרי לארי ברד נגיד, שאתה יודע, הייתה מעין, היה רג'י לואיס והיה כל מיני שחקנים, ואתה יודע, הקבוצה באמת הייתה הישגית יחסית, אבל זה לא אותו דבר, אתה יודע, אתה פשוט מוציא את הלב. עכשיו, קודם כל, הם לא העריכו את החוזה עם מסי עדיין, כלומר, זה אמור לקרות מתישהו, אבל הם עדיין לא העריכו את החוזה. אז כן, אני מבין שיש שם לחץ, אתה יודע, מאוד גדול. ואני חושב שהדרך היחידה להחליף דבר כזה, זה בעצם לשנות כיוון בהרבה מובנים. ואולי לחזור באמת להרבה יותר לברצלונה המאוד אולטרה קבוצתית, שאין כוכב אחד בולט, קצת כמו שהיה לפני רונלדיניו אפילו. למרות שזה היה יחסית כושל, אבל בתקופה כאילו של לפני רונלדינו שהם היו מוצלחים, הם שיחקו
ריבלדו וכו.
כן, ריבלדו וזה, הם היו קבוצה יחסית מאוד קבוצתית, ואתה יודע, כל הזמן ניסו לעלות שחקני בית, פויול וצ'אבי נכנס וניאסטה, ואז פרנק רייקרד קצת הכניס את זה יותר.
עכשיו, גם בתקופה של רונלדינו, ברגע שמשחק עם סמואל אטו, ואפילו שתיארי אנרי הצטרף לקבוצה, אז גם הייתה סוללת כוכבים.
כן, עכשיו פשוט מבוססים מסי, שאתה יודע, זה לא נורא להיות מבוסס מסי, כי בכל זאת זה מסי. גם ארגנטינה, היא תלויה מדי במסי. אוקיי, להיות תלוי בשחקן הכי טוב בעולם זה לא רע, זה לא, כאילו, אוקיי.
כמה מדברים על מונדיאל מ-86, קחו מונדיאל שאתם תלויים במסי, והכל בסדר.
כן,
הכל. ברסה לוקחת אליפויות, שאנשים ידברו עליהם עוד המון המון שנים, אם פפ ייקח ליגת האלופות עם סיטי, ידברו על זה ים בזמן, הכל בסדר.
גם על ברצלונה מדברים ים
בזמן. בדיוק כמו שאני אומר, שהמשפט הזה...
ובתכלס אנחנו צריכים לדבר יותר על ריאל.
כן, בוא נדבר שנייה על ריאל.
דיברתי אתמול עם חבר שהוא מסקר את ריאל מדריד בספרד, והם כל כך, הוא כל כך מתרשם מזידן. ריאל מדריד, כל הפסד וכל תיקו ביתי מול לבנטה, כן? בטח הפסד מול בטיס וכאלה, זה מלחמת עולם. זה פצצות לגבות, זה נורא והיום, האוהדים זה. אבל מה שזידן עושה, הוא פשוט מנטרל את כל הרעש הזה. והוא כל כך קול, וכל כך מכובד, וכל כך ג'נטלמן, ואגב, עם קבלות, כן? והוא פשוט אומר, תראו, אני נשאר רגוע. כן? לא קרה כלום. תחילת עונה. ממשיכים הלאה. הנה, ברצלונה מפסידה נקודות, אנחנו מתקרבים. All is cool, אוקיי? ואני חושב שזו גישה כל כך לא... ספרדית, ריאל מדרידית, כן, של keep calm, keep going, כן, שאני חושב שזה פשוט העוצמה האדירה של...
זה גישה של בן אדם שיש לו סוואג.
זה גישה של בן אדם שיש כוחונס, יש לו ביצים ויש לו סוואג ויש לו קלאסה, ואני חושב ש...
ובן אדם שהצליח.
ובן אדם שהצליח, כן, תראה, הוא...
כן, אבל ראינו הרבה
שחקנים ש... לא, לא, אני מדבר עכשיו כמאמן.
הצליחו בקריירה ולא הצליחו
כמאמן. לא, אני אומר עכשיו כמאמן, הוא בא אחרי כמה הצלחות, להיות נורא רגוע אחרי שהצלחת שנתיים.
הוא המאמן הראשון בהיסטוריה של ליגת האלופות שלוקח בק טו בק.
כן, אז אני לא חושב שיהיה איזה משהו דרמטי בגרסה הזאת. ריאל מדריד
מה זה?
חייבת.
דרמטי זה להביא את קיין, למשל?
אני לא רואה אותם מביאים את קיין עדיין. אני, סורי. אני, כאילו, כל אוהדי ריאל מדריד שנורא רוצים את הארי קיין.
אני חושב שהם פשוט לא רוצים את בנזמה.
תיקו ביתי מול טוטנהאם מלחיץ אותם במצב שהם ביתרון של 6 נקודות על ניקוסיה ודורטמונד? זה בכלל
לא, לא, ממש לא. ההפך. ראית, שוב, הכל טוב, הכל סבבה.
אני אגיד לך איזה קטע, אני לוקח מהמשחק הזה. את רונלדו שר את תמנון ליגת האלופות. אתם נתקלתם בזה?
לא.
לא?
רץ עכשיו, ראיתי את זה אתמול בחשבון טוויטר של ספורף, הוא שר את המנון ליגת האלופות. כמו שחקנים ששרים את ההמנונים של המדינות שלהם.
הוא דיק.
זה אומר שמבחינתו של רונלדו יש רק מדינה אחת שהוא משרת אותה.
די, לא, הוא משהו עשה לפורטוגל. אפרופו מרדון אבזה. 12 מחמיש... מהביתות שלו לשאר, יש לו 12 מ-15. זה כמו עונשין, זה כאילו בליגת האלופות. כלומר, הוא כבש 12 שערים מ-15 ביתות.
אגב, תחשבו את זה רגע, תדמיינו אותו. אין שם כלום בהמנון הזה. זה דה צ'אמפיון, זה צ'אמפיון.
אפשר לחשוב כמה יש בהמנונים אחרים. האמת היא, ההמנון הוולשי. אני לא יודע, ראיתם איך שוולס שרה את ההמנון לפני נבחרת אירלנד?
וולס מרגשת.
תקשיב, ככה צריך לשיר המנון באצטדיון, לא להביא מישהו שישיר, הם פשוט נתנו, הם התחילו כאילו את ההמנון, עם הוולשיט שלהם, ואז פשוט עצרו את המוזיקה, וכל האצטדיון שר את ההמנון. ככה צריך לעשות המנונים, זה פשוט היה מצמרר, זה היה מדהים, חפשו את זה. לוק פורית, כמו שאומרים. טוב,
עד כמה דורטמונד, שנייה, אם כבר הזכרת את הבית הזה, שריאל לא צריכה להיות מודאגת בגללו, עד כמה דורטמונד בצרות?
דורטמונד לא תעלה.
לא, לא, די, זהו.
לא, ולפי דעתי הם גם הולכים עכשיו להתמקד בליגה, הם חייבים להתמקד בליגה, פטר בוס.
הייתי בטוח שבוס יגיע לאיזשהו גמר, יפסיד בו, או נגיד כמעט יגיע חליפות, יפסיד, ואז יקבל את המינוי של מנצ'סטר יונייטד.
ליגת אירופה.
הוא חייב איזה קו עלייה כזה.
הוא יכול להגיע לליגת אירופה. נגיד אם הוא מנצח את ניקוסיה, אז הוא מגיע
ואז להפסיד בגמר?
ברור, להפסיד בגמר למילאן או
אסנה. ואז יקבל מינוי נוסף. דורמו גם הפסידה בליגה אחרי הרבה מאוד זמן.
כן, הם הפסידו לאחת מהקבוצות היותר טובות בליגה, ארבי לייפציג.
גם הם, גם יובה, ושתכף נדבר עליה.
כן, אני חושב שיש לפטר בוס בעיה. הוא פשוט, הוא נורא עקשן. כלומר, הוא לא מוכן להתאים את הקבוצה שלו לקבוצה אחרת, no matter what. עכשיו זה עובד בגלל שהסגנון כדורגל שלו הוא סופר אגרסיבי, סופר לחץ, כמו שאורי אוזן סיפר לנו, שהוא כל הזמן עובד על הלחץ ועל הלחץ ועל הלחץ, וזה מדהים לפרקים, אבל בוא נע, אתם יוצאים פריירים.
מה זה עובד? מכבי לא לקחו אליפות, אייקס לא לקחו אליפות או ליגה אירופית.
אני אומר, אבל זה...
הם רצו, שתי הקבוצות רצו יפה מאוד, לאורך הרבה מאוד זמן.
לא, רגע, זה לא הוגן, אבל לשפוט אותו על פי החצי פחות טונה שעושה כאן במכבי תל אביב, כשהגיע ממצב שבאר שבע שלך הייתה בפער.
אתה באת והלכת, הלכת לאייקס, אז אמנם זה נגד מנצ'סטר יונייטד, אמנם בליגה נגמר, אתה יודע, בסופו של דבר אתה בדרגים הכי גבוהים, אז אני שופט אותך בדרגים הכי גבוהים, לפי ריזולטס, אתה יודע, מתישהו גם ריזולטס זה חשוב.
כן, אבל לא תוצאות במכבי תל אביב.
לא, אני רק אומר שזה לא שהוא לקח, זה לא שהוא הצליח בינתיים איפשהו עד הסוף.
כן,
הוא עשה ורושם.
כן, הכדורגל שלו טוב, ובהרבה מובנים הוא מחדש את הכדורגל ההולנדי, שאגב, אנחנו נביא את אסף כהן לדבר איתנו על הכדורגל ההולנדי, סוג של פולו על שנה שעברה, אבל הוא כן שונה מהכדורגל ההולנדי המיושן כרגע, ומה שהוא עושה עם המשחק לחץ והמשחק קומבינציות של השחקנים שלו, הוא באמת מרשים, אבל כאילו בשביל לקחת אליפויות, אתה צריך לפעמים להגיד, אוקיי, טוב, אני לא אתקוף עם 9 שחקנים מול ארבי לייפציג, הכובשת הכי טובה במתפרצות בגרמניה, ואני כן אשחק טיפה יותר חכם, אני אוריד הילוך וזה, אבל אני פשוט לא רואה אותו מצליח לעשות את זה. ביירן מינכן עכשיו עם איינקס, עם רוח אחרת לחלוטין, הם קצת משחקים כמו ביירן מינכן של 2013, יש להם את הכלים לעשות את זה, אז זה יהיה מעניין לראות אם זה יכול להמשיך. הזכרת פטר בוס מנצ'סטר יונייטד, יש לי שאלה, האם ז'וזה מוריניו יכול לקחת קבוצה כמו מנצ'סטר יונייטד, כלומר קבוצה שמתבססת על משחק התקפי, כאילו באופן מסורתי, כאילו על לקיחת הזדמנויות וכו'. האם ז'וזה מוריניו יכול לקחת אליפות עם מנצ'סטר יונייטד, עם האישיות שאנחנו יודעים שיש לז'וזה מוריניו, עם זה שהקהל עצבני לזה שהוא הגיע מול ליברפול?
והסתגר.
מה זה הסתגר? זה היה, הכנת האוטובוס, הביא עוד אוטובוס, הכנה אותו, כאילו, מנצ'סטר יונייטד בשביל לקחת אליפות בדרך כלל, האליפויות שלה זה שהיא כובשת הכי הרבה בליגה.
אתה יודע מה מדיבור? על 900 מיליון צופים למשחק החרה הזה.
באמת, וואי. זה היה שיטון הסטיק, כמו שוולדנו אמר על צ'לסי ליברפול.
דיברו על 900 מיליון סופים, ואתה אומר לצליחה, יש בטיס איפשהו.
לא, זה היה משחק לא טוב, אבל באמת, עכשיו יש לך הדרספילד, מנצ'סטר יונייטד בסוף שבוע, ואתה אומר, אוקיי, זה לא הולך להיות הרבה שערים במשחק הזה.
אני חושב שמורינו פחדן.
אוקיי.
הוא לא רוצה להפסיד ליורגן קלופ, לפחות לא רוצה להפסיד במשחק האחרון בין ליברפול למנצ'סטר יונייטד, אז הוא הגיע בטקטיקה המאוד ברורה הזאת, וגם כשהוא ראה שליברפול לא עושה שום דבר, ולא מצליחה לפתח איזשהו סוג של משחק התקפי, או איזשהו משחק שוטף במהלך ההתמודדות הזאת, גם שם הוא אמר, בוא לא נסתכן. כי הפדיחה להפסיד לקלופ מבחינתו האישית תהיה יותר גדולה מהצ'אנס לנצח 1-0 ולצאת מכאן עם 3 נקודות.
בעשרה המשחקים האחרונים בחוץ מול טופ 6, הנקודות היחידות שלו זה מתיקו 0.
יפה, אז הנה. זה עניין של אגו הרי, בסופו של דבר. בכל מה שקשור למוריניו.
אז אתה חושב שהאגו הזה ימנע ממנו בעצם לשחרר את מנצ'סטר יונייטד, למרות שהם מנצחים, כן הם מנצחים 4-0 וכאלה, אבל בדרך כלל, אחרי שהיריבה כן. מאוד מוטשת, אז אתה חושב שזה מה שימנע ממנו?
כן, כי אני חושב שאגו מפוצץ, הוא אולי על פניו שלילי, אבל דווקא בספורט לשחקנים, כדורגלנים, כדורסלנים, זה עושה טוב. מוריניו הוא המאמן, והוא בקרב מוחות כביכול, בסוג של שחמט כזה, ויש לא מעט מאמנים תותחים, בפרמייר ליג, אני חושב, מאמנים הכי טובים בעולם, היום כל מיני יריבים שלו, כמובן גם פפ גוארדיולה שיריב שלו, עוד מהתקופה של ברצלונה וריאל מדריד, הוא מפחד פשוט להפסיד להם, ולקבל סקולין מהם, כי אתם זוכרים שמוריניו ב-2004 עם פורטו, כשלקח איתה את ליגת האלופות, פתאום אף אחד לא הכיר אותו, ולא יודע מאיפה הוא צץ, ואז הוא סחף את צ'לסי, לכדורגל דומיננטי, גם התקפי, גם הגנתי, הוא היה הדבר הבא של הכדורגל.
הוא שינה את הטקטיקה.
הוא שינה את הטקטיקה, אבל
באנגליה בכלל, מבחינת מורשת
במרוצת השנים הגיעו לא מעט שמות חדשים, שתפסו את הפוקוס, ופתאום הוא מרגיש שהוא לא הספשייל וואן. מתי פעם אחרונה שמעתם אותו אומר על עצמו, the special one?
לא, הוא, תראה, הוא לא, הוא אמר את זה פעם אחת במסיבת עיתונאים הראשונה שלו, והוא לא אמר בדיוק, הוא לא אמר, I'm the special one, הוא אמר, I'm pretty special, כאילו הוא אמר,
יפה, הוא כבר לא מרגיש ככה.
לא,
במסיבת
עיתונאים הראשונה שלו בצ'לסי, לפני זה, אני לא, הוא אף לא חזר על זה, הוא אף לא אמר, I'm the special one, כן? הוא אמר, I'm not out of the battle, I'm special. כאילו זה מה שהוא אמר, ואז, ב-2004, שהוא הגיע לצ'לסי. ואז כאילו זה הפך לצ'לסי.
לא, 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 אני זוכר טוב מאוד את הסינק הזה שם, במסיבת עיתונאים שהציגו אותו, הוא אמר שם, I'm the special one, היה לו שם אמירות, שהוא הגיע לצ'לסי בהתחלה, בתחילת הדרך.
לא, אז הוא אמר, I'm special, הוא אמר, I'm special, הוא לא אמר, I'm special one, אחר כך לקחו את זה לספשייל
one. אתה לא יכול להמשיך להגיד ספשייל. אם גם אתה הוחלפת על ידי גרנט, אתה רק עוד אחד ברשימה, רק עוד נוטש אחד על המיטה.
אוקיי, סיפור מהזה. היה פה את נבחרת אנגליה, הגיע למשחק.
תיקו אפס משעמם אחרי.
כן, וישבתי עם השחקנים, עם המאמנים האנגלים, לא מאמנים, עם העיתונאים האנגלים, ואחד מהם מסקר את צ'לסי, דומיניק פילד מהגרדיאן, וסאם וולס מהאינדיפנדנט בזמנו, שעכשיו לפי דעתו עבר לטלגרף, אבל לא משנה. ואז אני אמרתי להם, תקשיבו, גרנט כאילו קיבל תפקיד בצ'לסי, אמרתי להם, תקשיבו, גרנט יכול להחליף את מוריניו. ואז הם הסתכלו עליי וצחקו. אמרתי, תקשיבו, אתם לא מכירים את גרנט. הוא יכול לעשות את זה. הוא יכול, הוא שם כל כך מקורב, אני אומר לכם, הוא יכול לעשות את זה. הוא עשה את זה לקשטן, כאילו, who the fuck is קשטן, כאילו, הוא מאמן הזה. הוא עשה את זה לקשטן, אחרי שהוא זכה בדאבל. אני אומר לך, הוא יכול להחליף, אני אומר לכם. עברה חצי שנה, והוא החליף אותם. החליף את מוריניו, ואני מקבל מהם, אני מקבל מהם הודעות, we can't fucking believe you, כאילו, זה היה מדהים, כאילו, הם פשוט היו בשוק מזה.
אם הוא לא ייקח השנה אליפות, או לפחות, אם הוא לא יהיה תחרותי על האליפות, גם מעמדו ביונייטד לא יהיה לעד, לא יהיה איתן לעד.
אני לא האמנתי לזה ביום.
יש דיבור.
זה היה בעונת 2007-2008, נכון? בספטמבר 2007, אם אני זוכר נכון, ביום שבו נבחרת ישראל שיחקה נגד נבחרת צ'ילה בדייביס, ברמת השרון, בדיוק בכניסה של יום כיפור. שם כל הדבר הזה התרחש, אברהם גרנט הופך להיות מאמן צ'לסי, ועזוב את כל הכותרות מהסקאי ומהבי-בי-סי של
Who the fuck is
אברהם? כן, how the fuck? זה מה שאנחנו שאלנו, what the fuck?
הכותרת בגלובס שנתנו אברהם
הוא, סליחה, אברהם הוא.
הכותרת שנתנו בגלובס זה היה אברהם גרנט מאמן צ'לסי, לא, זה לא הראשון באפריל.
מדהים.
לא, זה היה באמת מדהים.
אם מדברים כבר על צ'לסי, יש להם בעיות אמיתיות. מעבר לכל הקשקשת, תשמע, מה קורה עם אנגולו?
אני חושב...
הוא פתאום נראה כמו בן אדם מתחת למטר 70.
אבל רגע, 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 אם מתחילים לדבר על צ'לסי, אז איזה משחק אתמול?
פצצה. אנחנו מדברים על רומא, צ'לסי, 3-3. למה אתה מגלגל עיניים? מה יש לך לגלגל עיניים?
לא, אוקיי, אני אגיד לכם משהו, אני לא ראיתי את המשחק.
סבבה, זה הגלגול עיניים כזה שאני לא יודע מה
מדברים. ולא ראית גם את השער של ג'קו?
ראיתי, את הדברים האלה אני רואה.
אבל תראה, הנה, השער של ג'קו מגיע גם בגלל שאנגולו קונטה כבר לא מאיים כמו פעם. תראה, זה עליו השער הזה, לא?
בגלל שכדורגל זה, אני חושב שבגלל
ש... אני חושב שהובלתי אותך בצורה מושלמת לקונטה.
כן, כן, תודה, תודה, אני רק אומר, תודה.
אני חושב שאחת מהבעיות הגדולות במערך 3-4-3, ואנחנו ראינו את זה גם נגד קריסטל פאלאס, זה שאתה צריך...
גם נגד נשר ראינו את הבעיה עם השלוש בהתחלה שם.
נשר מעולם לא קיבלה כל כך הרבה מנשונים בטוויטר הישראלי. כל מה שצריך לעשות לנצח את הפועל תל אביב. מי ידע שאפילו בליגה השנייה יש כל כך הרבה אנטגוניזם.
הצחיק אותי נורא מיכאל רבין, שאני בטוח שגם אתם מכירים.
שאוטאוט למיכאל רבין, תעקבו אחריו, הוא מאוד מעניין.
תותח ומצחיק שצייץ אחרי המשחק של נשר, אחרי הרעיון של מאמן של נשר, ציטט אותו, הוא כתב, הוכחנו הרבה דברים לליגה היום. אז מיכאל רבין אומר, תגיד, על מה אתה מדבר? לפני שעתיים לא ידענו שיש קבוצה כזאת בכלל. מה הוכחתם?
אני חושב שאחת מהבעיות הגדולות של צ'לסי באופן, לטווח הארוך...
צ'לסי, לא נשר.
לא נשר. צ'לסי. שזה אותו דבר, רק טיפה פחות כסף. יש...
אבל איווניר וקונטה זה...
זה אותו...
אותה מדרשה, לא?
כן, זה אותו, הם הגיעו מהכדורגל האיטלקי. אני חושב שאחת מהבעיות זה שכשאתה... יש לך שני שחקני כנף... על הכנף, והם השחקנים היחידים על הכנף, הם צריכים להיות אינטנסיביים, ולא ב-100%, הם צריכים להיות ב-110% בשביל להיות אפקטיביים.
מהמודס ומרקוס אלונסו?
כן. וברגע, ברגע שיש לך בעצם שני מפעלים שאתה צריך להתחרות בהם, אתה צריך, כאילו, אתה לא יכול פשוט לתת אותה אינטנסיביות. אתה, בליגת האלופות אתה נותן אינטנסיביות, אתה, במשחק אחרי, יהיה לך קשה, אז אתה לא מגיע ב-110%, אתה מגיע ב-98%, וזה משמעותי, האחוזים האלה. ואני חושב שכל המערך בנוי על זה. כלומר, כל המערך בנוי על על היכולת שלהם לפרוץ מימין, להרחיב את המשחק, אתה יודע, to space it, כמו שאומרים ב-NBA, וברגע שזה לא קורה, אז כל המערך באמצע נפגע, כי אין את מי שמרחיב את המשחק. אין, ואז המשחק מחריב, כאילו זה מחריב את המשחק. אז אני חושב שבגלל שכדורגל הוא משחק מאוד הוליסטי, ומה שקורה בצד ימין משפיע על מה שקורה בצד שמאל, ומשק הכנפיים של זה וכו', כן? אז יש בעיה עם השני האלה. קונטה הבין את זה, ולכן הוא רצה את צ'מברלין שיהיה בצד ימין, ולכן הוא גם רצה את אלכסנדרו, שיהיה בצד שמאל, בשביל שיהיה לו את אלונסו וסנדרו ומוזס וצ'מברלין, הוא לא הצליח להשיג את אלה, ואני חושב שזה מה שבעצם מפיל את העונה, וגם קונטה כל הזמן חוזר על זה, שלא קיבל את השחקנים שהוא רצה, שאין לנו מספיק עומק, שזה מגוחך לחלוטין, יש להם איזה 63 שחקנים באונלון,
כן, אבל חסר להם, לדעתי חסר להם איזה פרנצ'ייז פלייר.
כן, היה להם את קוסטה.
היה להם את קוסטה.
מורטה התחיל.
אז נכון, עדן עזרד מדהים, אבל לא יודע, משהו קצת מופנם כזה מרגיש לי באישיות שלו, וטיפה איזשהו שיהיה, אני מדבר על שחקנים כמו דרוגבה, כמו למפארד, כמו ג'ון טרי, שהובילו את הקבוצה הזאת בעשור הקודם.
העמוד שדרה שם הוא לא חזק כמו של צ'לסי, שהחזיקה 10 שנים.
רק לפני 4 חודשים דיברנו על זה שזה בדיוק מה שהם, שיש להם את אנגולו במרכז, ויש להם את מרקוס אלונסו כמגן על, ויש להם את...
אבל אנחנו רואים שאתה יודע...
שנגמר האוויר מהר מאוד.
כן, נגמר האוויר, ובסופו של דבר, לא סתם...
היו קבוצה מפחידה.
כן, לא סתם...
רק לפני חצי שנה.
כן, לא סתם, אבל הם היו קבוצה מפחידה שהם לא היו צריכים להתחרות בשני מפעלים.
נכון. זה הבדל הגדול.
אגב, אתה ראית את זה בגמר נגד ארסנל, בגמר הגביע, אתה פשוט ראית קבוצה שהיא קצת מותשת, כי הם שיחקו, הוא התבסס בעצם על 11 וקצת חילופים, זה היה קצת כמו לסטר של שנה שלפני. כלומר, קבוצה שרצה, ואני לא עושה יותר מדי חילופים, לא מחליף יותר מדי.
אין קבוצה שתכף תמנה את גרנט? יש כבר מאמן?
לא, אבל יש דיבור על מה שמו. סם אלרדייס.
לסטר זוכה באליפות, מה מתרסקת שנה, חודשיים אחרי זה, צ'לסי זוכה באליפות, ותראה, אנחנו כבר קוברים אותה, כאילו לא עבר כלום זמן. איזה קטע שבספורט...
זה מדהים.
זה כמו עונה חדשה בסדרה, שאתה אומר, כאילו, זה עבר הרבה זמן, אבל בעצם זה רק במציאות כמה חודשים. בעונת כדורגל, דעת, הזמן עובר כל כך מהר. אתה מדבר על וויין רוני. חצי שנה אחורה, צ'לסי אימפריה. חצי שנה לפני
חמש. לא, זה כאילו, אם אנחנו מתייחסים לסדרות שאנחנו צופים בהם, אז...
קברו את פפ גוורדיולה לפני...
אז התחושה היא ששינו את קו העלילה לגמרי. וזה בלתי נתפס. הרי אם זה היה קורה בסדרה, זה לא היה אמין. היית מסיק לראות.
כן, מה? סיפרתם לי סיפור על צ'לסי. בואו נמשיך עם הסיפור על צ'לסי.
כמו במקרה שלי עם בית הקלפים, שנורא התלהבתי מהעונה הראשונה ונורא אהבתי אותה, ואני יודע שאנשים פרשו בשלבים מאוחרים, בעונה האחרונה, אבל בפרק הראשון, אני חושב, של העונה השנייה, נשיא ארצות הברית שבדרך, רוצח איזה עיתונאית, מעיף אותה לפסע הרכבת, ספוילר אלרט, עשיתי את זה מאוחר מדי.
לא, זה השימוש לא מוצלח בספוילר.
ממש לא.
הנכה הוא המאפיונר הראשי, למקרה שאתם לא מבינים, קווין ספייסי, ספוילר.
ברוס וויליס מת, אוקיי? ברוס וויליס מת בחוש השישי.
זה לא שהוא מת בחוש השישי, הוא לא בחיים.
הוא לא בחיים.
מתחילת הסרט.
הוא רוח הפעיל.
בדיוק.
ספוילר.
עכשיו שתבינו, כשהילד אומר לו בפעם הראשונה, I see dead people, זהו.
אני מזהיר אתכם שאמר לי ספוילר. בקיצור, בדרך אגב, טראמפ רצח לפחות 4-5 אנשים השבוע, ושומע את זה ואומר, ילד.
אגב, אמרתי, טראמפ זה דוקטור איבל, הוא גם הגרסה של ביף טאנן.
ממש.
הוא גם נראה אותו דבר.
הוא נראה אותו דבר, אותו דבר.
ביף טאנן ופוגש את דוקטור איבל, זה לגמרי זה.
יש לו, הוא בנה, בגלל שהוא דוקטור איבל, הוא בנה מכונת זמן, הלך לעתיד, הביא משם את החוברת של כל התוצאות ספורט, זה היה פנטזיה שלי דרך אגב, בתור ילד, ואז הוא זכה פשוט במלא...
אני פיתחתי תיאוריה לעניין הנסיעה בזמן, בעקבות הממשל של טראמפ. אני אומר, שתי אופציות. אופציה ראשונה, הנסיעה בזמן עדיין לא הומצאה, כי אחרת מישהו כבר היה חוזר וסוגר את הסיפור הזה. אופציה שנייה, שאני יותר מאמין בה, זה שיכול להיות שהנסיעה בזמן הומצאה, אבל... אם נעשו דברים בעבר, הם לא משפיעים עלינו. זאת אומרת, אני טוען שאנחנו חיים בממד זמן שהוא לא משתנה. הוא לא ישתנה לעולם, לא משנה מה קורה ומה יקרה.
שנייה, אני לוגה מהקפה. לוגה שנייה.
הפוטספורט זה איבד
כיוון. מה שאני אומר, אני אומר כזה דבר. דסקל, אתה עכשיו יש לך את הפליינג דלוריאן, את היכולת לנסוע אחורה בזמן, נסעת אחורה, מנעת את רצח רבין. אוקיי? באת ליגאל עמיר, אמרת לו, עזוב, זה לא יצא טוב.
איזה רצח...
זה רק ירים את השמאל.
אני חוזר שלושה חודשים אחורה. למרות שההפך הוא הנכון, כן? אני חוזר שלושה חודשים אחורה וצועק לבחר, אל תכניס את ויתור למשחק המטופש הזה. אנחנו לא צריכים את התואר המטופש הזה.
אתם מכירים את המערכון הזה של היהודים באים, כשיגאל עמיר בשנת 2020 נמצא במאסר בבית כלא, ונכנס לאיזה ארון שהופך להיות מכונת זמן, והוא מגיע ל-4 בנובמבר 95, רץ מהר ליגאל עמיר הצעיר, תופס אותו שנייה לפני ועוצר, אומר לו, יגאל, עצור, עצור, עצור. אומר לו, מה? ויגאל מעתיד אומר לו, אחלה, אחלה, אחלה. אז מה שאני אומר זה שאם היית נוסע אחורה בזמן, הוא מונע את רצח רבין, אני וראם לא היינו מרגישים את זה. אתה כבר היית חוזר לעתיד אחר, אבל בשבילנו החיים הם ממשיכים כרגיל. זה שמלא ממדי זמן, ואנחנו יכולים לעשות פוד שלם על זה, על סרטים של נסיעות בזמן.
לפני שאנחנו בממדי זמן,
תחזירו את
יובנטוס, ואז אנחנו נעבור ל-NBA.
הנה, יובנטוס מתחבר, מתכתב, הגברת הזקנה,
יש איזשהו מציאות שיובנטוס עדיין מחזיקה בסין ניצחונות בית, במציאות הזו נאפולי לא מקום ראשון.
כן. אוקיי, קודם כל, אני חושב כולנו בעד נאפולי השנה, נכון? למרות שאנחנו נביא את אביעד למקה מתישהו.
שהוא בעד יובה.
אני חושב שכולנו בעד כל קבוצה שלו יובה.
כן.
כדאי, כמה אפשר?
משחק בסוף שבוע, נאפולי אינטר.
זה אחלה סיפור.
נאפולי אינטר, משחק אש, אינטר, קבוצה של ספלטי, משחק כדורגל יפה ומרשים. אגב, ראית מה ההבדל בין אינטר ומילן, למרות שהיה 3-2, כאילו משחק צמוד, אתה פשוט ראית אינטר שיודעת מה היא רוצה לעשות, אתה ראית מה זה איכות של מאמן, של אוקיי, נכון, היו פה טעויות ושם וזה, אבל הקבוצה יודעת מה היא רוצה לעשות. איקרדי נגע, יש לו כאילו 5 נגיעות במשחק, 3 מהם זה שער, כאילו בכדור.
הוא ואמיר תורג'מן...
כן, די כבר. ואז הם מגיעים מול נאפולי, במשחק הבא שלהם, משחק עונה, באיטליה, נאפולי, התחילה את המשחק מול סיטי, היה לה קשה להתמודד מול הדבר הזה.
אלון תורג'מן, מן סתם.
מה?
חשבתי על זה, אלון תורג'מן, לא אמיר, מצטער, תמשיך. היא ליגה טלקית, מצטער, תמשיך.
טיים טראבל, נשר, וזה הכותרת שלנו.
מסע בזמן, נשר, כן. אני מחזיר אותך, מצטער, נו, הייתי חד לכן. אנשים היו נופלים עליהם, די.
קיצר, נאפולי משחק את הכדורגל הכי מגניב באיטליה. סארי פשוט סיפור פנטסטי של מאמן שהיה בנקאי, ועכשיו הוא כבר
מאמן על אחד מהטובים.
אז זהו, אני חושב שליגת האלופות הם די ישימו את זה בצד לפי דעתי, והם יגידו, טוב, אנחנו הולכים על העניין הזה של האליפות.
רגע, מה המצב שם הבית? סיטי ניצחה עכשיו 2-1 את נאפולי, נכון?
זה נראה סיטי ושחטר.
סיטי עם 9 נקודות, שחטר עם 6, וניצחה את נאפולי בבית או בחוץ?
בבית. בבית.
חכה.
אוקראינה.
אני לא בטוח שהאוקראינים עולים לפני נאפולי.
חכה. אני חושב שנאפולי, המועדון, is locked in לאליפות.
מה, סטייל טוטנהאם שנה שעברה שזרקו את האלופות? לא שזה הביא להם אליפות, אבל...
לא, אבל אני חושב שבסופו של דבר, נאפולי תגיע למשחק מול סיטי, שהיא רצה בליגה האיטלקית. שחטר הולכת לנצח את המשחק הבא שלה, והם פשוט... יגידו, טוב, אם אנחנו לא מצליחים לנצח את סיטי פה, אז אין לנו מה לעשות, יוותרו על העניין הזה ויתחילו לרוץ על זה עם ההרכבים הכי חזקים. שוב,
נאפולי... אבל זה בעיה, ואז יש לך ליגה אירופית. זה בדיוק כמו שאמרנו על צ'לסי.
אז זהו, ליגה אירופית, לפי דעתי, אם נאפולי מגיע לשם, זה אנחנו נותנים לילדים לשחק. כי יש להם יחסית סגל רזה.
ועיסות, אתה מבין, זה עדיין עוד התעסקות.
נכון, ברור, אבל אתה יודע, אם אתה טס וחצי מהרכב לא טס ומתרכז בהחלמה ובהתאוששות לקראת המשחק הבא, וכמובן עבודה טקטית, אז אתה יכול לסדר את זה ככה שאתה יכול להתרכז רק בליגה, ובשביל לזכות באליפות באיטליה אתה תצטרך להתרכז רק בליגה. כי מה שקורה, יובנטוס בשנים האחרונות, קצת נותנת פור לליגה בהתחלה, ואז היא נכנסת לקצב.
היה כבר שנים יותר גרועות מבחינת פור.
כן. אז היא נכנסת לקצב מחדש, ואתה רואה שוב, וואו.
הייתה איזו עונה שרומא התחילה 13-13, לא? משהו כזה, ועדיין זה לא עזר לה.
ויוב הפסידה לקופסת גוגויים וגומיה.
כן. ופשוט יובנטוס, בגלל העומק שלה, בגלל מה שהיא, פאקינג יובנטוס, אוקיי, זה... אני חושב שהרבה פעמים אנשים לא מבינים מה זה העוצמה הזאת של יובנטוס.
כמה אובדן של בונוצ'י משפיע?
אני לא חושב שזה כל כך משפיע, אני כן חושב שהם די נכנסים, הם צריכים להיכנס לקצב, זו קבוצה שנכנסת לקצב קצת לאט, כמו שאנחנו ראינו, בונוצ'י, אנחנו רואים אותו במילאן, בינתיים הוא הרכישה הכי גרועה.
בונוצ'י, דני אלווז.
הוא הרכישה הכי גרועה של העונה.
מי הרכישה הכי גרועה? מילאן.
כרגע.
מילאן היא הקבוצה הכי מאכזבת.
כן, ומילאן עכשיו מתחיל לחץ שם, הם צריכים להחזיר הלוואות, והם צריכים להיות בליגת אלופות.
צריכים להחליף מאמן.
אני לא יודע כמה להחליף מאמן עכשיו יכול לעזור להם, באמת. כאילו, איזה מאמן אתה, חוץ מתוכל, נגיד, תומס תוכל.
אז הנה, תומס תוכל.
אני לא רואה אותו מגיע לכדורגל האיטלקי ומצליח לעשות השפעה גדולה בזמן קצר שיתנו לו.
גיא לוי פנוי.
נכון. גרנט. והוא מקצועי ומסודר לפי רעננה. בגלל זה פיתרו אותו. רעננה, נשר, וואי, אנחנו הגענו.
לא, לא, תקשיב, תוכל הוא מעמד טוב מאוד למילה.
לפי דעתי תוכל בונה על הפרמייר ליג, או להחליף את קונטה בשנה הבאה בצ'לסי, או להחליף את ונגר.
שכל זה אותו דבר. בונה על הפרמייר ליג.
כן, כן, לא, אני אומר. כן, זה להחליף...
זה לא או.
אגב,
קונטה יש דיבור על מילן. כלומר, קונטה...
זאת אומרת, לסטר לא, הוא לא ייקח קבוצה כמו לסטר תוכל?
לא. לא, הוא...
קטן עליו?
לפי רפאל הונינגשטיין, שגם מכיר אותו וגם מכיר את הכדורגל הגרמני, תוכל מחכה להצעה של הטופ פור באנגליה, שזה או צ'לסי או ארסנל, או מנצ'סטר יונייטד, הוא לא מחכה להצעות קטנות, הוא קיבל כבר הצעות מכאלה, ולפי דעתי ביירן מינכן רצו להביא אותו, ואמרו לו שהוא... רצו להציב לו תנאים, והוא אמר, לא, אני רוצה להיות בפרמייר ליג, כפי שמכירים את תוכל היום, אז הוא בטח לומד אנגלית שקספירית בשביל לדעת אנגלית הכי טוב, ועושה כל מיני השתלמויות אצל פפ גוארדיולה וכאלה, כלומר, זה מה שבן אדם הזה עושה. מאמן נפלא, דרך אגב.
שנומה לזרוק המילים על פריס סן ז'רמן, או שאנחנו נמנעים מכל השטות הזאת?
אמרתי את זה בפה, זה לא קצת...
לא, אתה יודע, על כל השטויות של קוואני, נאמר. אני חושב שאנחנו צריכים לא לדבר על זה.
תראה,
זה לא מאוס, זה לא מאוס,
זה מאוס, ואני חושב שבסופו של דבר, כשיש לך כאלה אגואים, זה לא יכול להחזיק יותר מדי זמן. כלומר, בסופו של דבר. בסופו של דבר אתה תצטרך לעשות קבלת החלטה ולהחליט מי האלפא שלך.
לא יודע אם הרבה אגואים, זה רק שני אלה, הם שני דיקס. הם שני דיקס, הם שני
חרא אלה. לא, אחד הוא ילד קאקה.
כן, לא, אבל זה משפיע על כל ה...
השני הוא ילד זין, זה לא...
כן, אבל זה משפיע... תראה, יש כאילו קליקות בקבוצות, שזה נורמלי לחלוטין. אגב, מוריניו למשל, כשהוא עושה... הוא בעד קליקות, מוריניו. הוא אומר, אין בעיה, בן אדם, הקליקה הצרפתית שיהיו ביחד וזה, שירגישו בנוח, אבל שכולם יעבדו ביחד. ויש מאמנים שאומרים, לא, כולם יושבים אחד עם השני, כל הזמן מחליפים, צריך גיבוש כללי לקבוצה, זה יותר גוארדיולה. כן? אבל הקליקות בפריז, לפי דעתי מאוד ברורות, יש את הקליקה הברזילאית, של ניימר ואלווס וסילבה וכל הברזילאים שם, ויש את הקליקה האיטלקית, שזה קוואני וראטי, והחבר'ה שיותר מתקרבים אליהם, מבחינה מנטלית, מנטליות אירופאית נגיד. אז זה בעיה, וזה משהו שיכול לקרוע לגזרים, קבוצה כמו פריז סן ז'רמן, שרצה ומשחקת והכל טוב ויפה, אבל זה כשהלחץ עולה והאטמוספירה הופכת לדלילה יותר, אז הגופים הלא חזקים מתפרקים, וזה יכול להיות פריז סן ז'רמן.
לפריז סן ז'רמן יש בעיה אחרת, אני חושב, פה הלחץ בוא נגיד יכולת של המועדון הזה, לא של המועדון, של היחסים החברתיים של השחקנים להתמוטט כמו מגדל קלפים. הרי היא מנצחת כל הזמן, והיא עושה את זה בקלות. עכשיו, זה קצת בעייתי, כי זה מתחיל לשעמם. עכשיו, דיברנו מקודם על ברצלונה, על מסי, על זה שאתה כבר מתרגל לזה. אז הם גם מתרגלים לזה, ולנצח עוד 4-0 ו-5-0, ובגלל זה...
היה להם קשה עם דיז'ון.
היה להם קשה עם דיז'ון, נכון.
ראית את הגול של דיז'ון?
כן.
בוא נע.
חתיכת גול. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שיותר מדי שקט, לפעמים גורם לך להתעסק...
הכדור הזה היה עם סטרואידים.
בשטויות שיוצרות רעש. עכשיו, אם פריז סן ז'רמן הייתה משחקת בליגה תחרותית יותר, מהליגה הצרפתית, קחו את הקבוצה הזאת, את הסגל שלה, לא משנה, תחליפו את השם, אבל אותם שחקנים בדיוק, שימו אותם בפרמייר ליג, שימו אותם אפילו בליגה הגרמנית, כמובן שבליגה הספרדית, יהיה להם קצת יותר קשה, הם הפסידו טיפה יותר משחקים, ואז הם לא התעסקו בשטויות, כי על מה הם רבו? הם רבו על מי בועט פנדל אחרי הכל.
תשווה את זה, תחשוב כמה זה לא טריוויאלי, מה שאנחנו רואים, ותכף נעבור גם ל-NBA, וזה יהיה סגווי טוב, תראה מה קורה ב-NBA עם גולדן סטייט. כמה זה לא טריוויאלי, אז הם הפסידו את המשחק הראשון, תכף נדבר גם על זה. אבל כמה זה לא טריוויאלי שהם רצו ביחד השנה הזו, עם שדורנט מגיע, והם ארבעה אגואים במינימום. זה לא שאחרים
הם כאלה. אבל זה העניין, הם לא. זה רק אגו אחד גדול מאוד.
על הנייר.
על הנייר, על הנייר מבחינת יכולות שלהם.
כמה צריך להעריך את קרי ואת תומפסון ואת גרין ואת קר ואת כל שאר הצוות, זה הרבה אנשים.
זה סטיב קר, זה בוב מייר, זה המערכת כולה, זה ג'ו לייקר ופיטר גובר.
אנחנו לוקחים כמובן מאליו שדברים קורים טוב, ושמים לב רק שדברים קורים רע. שדברים לא מתרחשים כמו שצריך. כשאנחנו רואים ששני ילד חרא וילד זין רבים בפריז סן ז'רמן, אנחנו אומרים, תראה את זה, אבל שזה לא קורה, אנחנו לא שמים לב. אני אומר, זה כל כך מרשים לראות כמו גולדן סטייט, ארבעה סופרסטארים ביחד.
גולדן סטייט זו תופעה, אני חושב ש...
אז אנחנו עוברים לדבר ל-NBA מעכשיו, עוד מעט נעשה את השאלון GM, בוא נדבר גולדן סטייט, אחר כך בוסטון, ואז...
ולפני שנעשה את זה, לפני שנעשה את זה, אני אשכח עם האצבעות.
כן, שנייה. אז.
לא עשינו את הסגווי הזה טוב.
לא,
לא,
לא. אוקיי, תקשיבו. יש לנו מפרסם שאנחנו מאוד אוהבים, הלוחם, בספאם, ואנחנו רוצים לספר לכם סיפור, אוקיי? זה סיפור ממנו. בעקבות הפרסום בפודקאסט שלנו.
שלנו?
בכל יום נתון. נכון, אנחנו שלנו. ראית שאמרתי שלנו ולא שלי?
כך לא נמרים את היד נטו למשפחה.
רגע, ומה קורה אם אתם רבים עכשיו ומתפוצצים איזה של מי?
אז הוא לוקח את איסט הספורט ואני לוקח את הלכים בספאם.
לא, ההפך, אתה...
מי לוקח אותי?
אתה, אני.
בעקבות הפרסום...
דסקה מקבלת לוינטל.
אין לנו ויכוחים על טראמפ.
דש.
טוב, בעקבות הפרסום בפודקאסט שלכם, אני פשוט מספר את מה שהוא שולח. בעקבות הפרסום בפודקאסט שלכם, מאזינים שפנו אליי התחילו לקבל כסף. אז הוא לא נותן שם של מאזין, אבל הוא כן מספר שהשבוע מאזין שלנו תבע חברת סלולר, ה-13 הודעות, והוא התפשר איתם, בזכות העבודה שלו, הוא פנה ללוחם בספאם, אותו מאזין, והוא קיבל 5,500 שקל.
אחלה.
מחברת סלולר.
מחברת סלולר, שאנחנו לא יכולים להגיד השם שלה.
מה שנקרא, יש להם כסף על הרצפה, כנסו ללינק שאנחנו נותנים ללוחם בספאם.
הדבר החלק הכי טוב, שאתם לא צריכים לשלם לו מראש, רק אם אתם זוכים, אתם תשלמו לו.
ואתם פשוט, הוא נותן לכם הוראות ברורות, אתם מקבלים ספאם, כולנו מקבלים ספאם כל הזמן, הוא מפסיק לכם כסף, יש לנו מאזין אחד שעשיר יותר ב-5,500 שקל, בזכות החסות שלנו, פיסטבאמפ.
פיסטבאמפ,
באמפ. יש, פיסטבאמפ עידו, ובואו נדבר גולדן סטייט.
NBA.
NBA. התחילה העונה, אחרי ש... יש תחושה שהיא לא נגמרה, נכון? כלומר, הקיץ היה מטורף ומדהים, והקיץ הבא הולך להיות מטורף, כלומר, אנחנו ברצף מטורף של זה. גולדן סטייט, אתם יודעים, אני דווקא בתור... גולדן סטייט הייתי יוצא מעודד מהמשחק הזה, כי הם עשו את כל הטעויות האפשריות, הם שיחקו גרוע, והם הפסידו רק בשנייה האחרונה, כאילו מזה שהסל של דורנט לא נחשב. מה, ואחרי כל האנרגיות המוזרות של הטקס המוזר הזה, מי זה היה הבחור הזה עם החליפה הזאת שנכנס, אני היה אחד מה... הוא היה אסיסטנט מנג'ר היה כתוב שם, וכאילו, אני לא זיהיתי אותו, היה לבוש בחליפה מוגזמת, אפילו קרי לחץ על זה, צחק על זה. אז מה אנחנו מצפים מגולדן סטייט השנה, מלבד אליפות, מה אנחנו מצפים? שברו שיאים? מה...
לא, שום שיאים, okay. שום דבר דומה למה שקרה בעונת ה-73-9, אלא קרוז קונטרול, פחות או יותר, לשמור על השחקנים שלהם בריאים.
לשלב את יאנג, לשלב את מגי, לשלב את קספי, כל מיני חבר'ה כאלה.
ראינו שניק יאנג התחיל עם 6 שלשות, 23 נקודות, לא החטיא ב4 הניסיונות הראשונים שלו מהשדה. אני חושב שקספי כמובן, להכניס אותו לסיפור, זה בפריורטיז שלהם. אל תחשבו אחרת, אני יודע שאנחנו כאן, לא.
שחקן התשיעי, כן.
שחקן התשיעי, אולי עשירי, אולי 11 גם ב...
מה זה משנה, זה עדיין, זה היה 11 שאתה רץ איתם.
זה לא זה שהוא השחקן העשירי וה-11, זה שהוא אחד מהשלושה שחקנים החדשים, שהגיע בקיץ הזה. וגולדן סטייט עם 89%, שומר את ה-89% מהרוסטר שהיה לה בשנה שעברה, הקבוצה השנייה ב-NBA בהקשר הזה, אחרי מילווקי אם אני לא טועה, ולכן... היא מייצרת את ההמשכיות, היא רוצה להכניס את השחקנים החדשים לתוך המערכת, ושום דבר חוץ מהאליפות לא מעניין אותה בדרך, היא גם לא לדעתי תרדוף אחרי המקום הראשון במערב, על אף על פי שהיא אמורה להגיע לשם. שאלה טובה, לא יודע, יוסטון כבר ב-2-0. גולדן סטייט ב-0-1.
אל תשימו לב, 2-0 יוסטון.
יש פה פער של משחק וחצי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, של מי הקבוצה הזאת יותר? סטף קרי, אחרי שהוא חתם על חוזה של 201 מיליון דולר?
לפני שתיתן לי את האופציה הנוספת, אני אגיד לך של דריימונד גרין יותר מכולם.
נכון. אוקיי, יש לי תיאוריה שאם דורנט נפצע, גולדן סטייט עדיין לוקחת אליפות, אם קרי נפצע, לא עם דורנט, כלומר, אם קרי נפצע, גולדן סטייט עדיין לוקחת אליפות, אם דריימונד גרין נפצע, גולדן סטייט לא לוקחת אליפות.
אני איתך לגמרי.
ראינו את זה נגד יוסטון, הם הובילו כבר 20 לפרש זה היה.
16-17 אולי כבר.
ואז הוא יצא החוצה בגלל בעיה בברך, שאגב, לא יודעים...
לא, ברבע הרביעי, אני חושב, אם אני זוכר נכון את המספרים עכשיו, היה 34-20 או משהו כזה ליוסטון, ניצחה בנקודה, הייתה במינוס 13 בכניסה לרבע הרביעי, דריימונד לא שיחק בו.
יש ספר שנקרא The Captain's Class, ושם הם מדברים על, מי שחקר את זה, זה בחור בשם סם וולטון מוול סטריט ג'ורנל, שהוא חקר את השושלות הכי גדולות בהיסטוריה של הספורט, בכלל. והוא הראה שם שמה שמשותף לכל השושלות האלה זה הקפטן. מישהו שהוא דמות, לא בהכרח הקפטן או באופן רשמי, מישהו שהוא הדמות הזאת, זה הבן אדם שמוכן לקחת את הדברים עליו, הוא מחזיק את החדר לבשה, אם זה ביל ראסל או...
ניקחת לך למשחק של גולדן סטייט נגד ממפיס בעונה שעברה.
ודריימונד גרין הוא הקפטן הזה, ובלעדיו אין להם קבוצה.
בחודש השני אני חושב של העונה שעברה גולדן סטייט ערכה את ממפיס במשחק שהיה אמור להיות פשוט, ממפיס גם הגיע יחסית פצועה למפגש הזה, הייתה ביתרון 18 ברבע הרביעי, 18-16 משהו כזה, שידרתי את המשחק, איזה 7 דקות לסיום המשחק, פתאום מייק קונלי מתחיל להתפרע, ומר גסול, ומפה לשם, במשחק גמור לחלוטין, שאני וסימי כבר מתקשרים ומנסים להקדים את המונית, הגריזליז חוזרים, באורקול ארינה, מקום שעונה לפני כן, נזכירכם, קבוצה הפסידה שם פעמיים, נכון? בסוף העונה שם לבוסטון, ועוד איזה משחק, סימה מאזן 39-2, סן אנטוניו עשתה 41. בכל מקרה, מה שקרה בסיומו של המשחק, זה שקווין דורנט, במינוס נקודה, לקח את הכדור, וכמו שאנחנו מכירים כל כך טוב ב-NBA, כולם פותחים לכנפיים, לפינות, השעון רץ, הזמן יורד, אף שחקן אפילו לא בא לתת פיק אנד רול, ודורנט לוקח את הכדור לסל, מנסה להכריע את המשחק על הבאזר במהלך יחידני. לאחר מכן, אנחנו זוכרים את דריימונד גרין, גוער בו, מפרק אותו בצעקות, אני חושב שאתה גם כתבת על זה פוסט בפייסבוק טסקל.
כולם התעסקו בזה.
כולם התעסקו בזה. אפילו לאחר מכן מישהו צייר את הרגע הספציפי הזה שבו דריימון נובח על דורן בתוך הפנים שלו, ולאחר מכן מה שדריימון סיפר לכולם זה שהוא אמר לדורן שכאן אנחנו לא עושים את הדברים ככה. שחרר את הכדור, גם אם יש 10 שניות לסוף ההתקפה, סיכוי סביר מאוד שהוא יחזור אליך. אבל אנחנו מריצים, אנחנו בתנועה, אנחנו לא קבוצה של כוכב אחד שעושה את מה שהוא עושה, כי הוא כמה דרגות מעל המשחק. גם זה שאנחנו מאמינים שאנחנו אולי יותר טובים מרוב השחקנים ב-NBA, אנחנו מבינים שהכוח האמיתי שלנו זה הביחד. ואני חושב שזה מה שמאפיין את הקבוצה הזאת, זה הכל הצעקני בחדר הלבשה שנותן את הסתירות לשחקנים האלה. ואפרופו דורנט, האישיות שלו פגע בו באוקלאומה סיטי עם ראסל ווסטברוק, כי גרמה לו ללכת הצידה, ולא להיות האלפה, ולא להיות הגו טו גאי האמיתי, וכאן זה מתאים כמו כפפה ליד, זה הוא, זה סטף, זה קלי תומפסון, שכבר אמר במהלך הקיץ הזה, שהוא יהיה מוכן לספוג ירידה משמעותית בשכר שלו, בשביל להישאר בקבוצה הזאת, כן. ולהמשיך לרוץ כשושלת, ושוב, האמת שהיום יותר קל להם לוותר על כסף, כי יש להם עסקאות של מיליונים גם מבחינת ה...
עבור קלי זה עדיין המיין טיקט, אבל זה מלא כסף.
זה מלא כסף, אבל כשאתה שואל את עצמך...
לא, אני אומר, זה גם ככה מלא כסף, גם הירידה בשכר תהיה עם מלא כסף, ולהמשיך ליהנות. כיף, כיף, זה נראה כמו כיף הסיפור הזה.
אבל פעם היה את הקטע הזה של... זאת הבעיה אולי, או לא הבעיה אולי, הדבר הטוב, בתיקת השכר. כי פעם שחקנים היה חשוב להם להיות אלה שמרוויחים הכי הרבה. והיום זה כבר לא משנה, זה לא רלוונטי. ברגע שלברון היה מרוויח, שעד לפני שנה, כן, עד לפני שנה או שנתיים, לברון אף פעם לא היה מרוויח העיקרי בקבוצה שלו. זה נתון מדהים. גם בשבע שנים בקליבלנד...
מי רשמי אתה שמרוויח הרבה? ג'ון וול עם החוזה הכי גדול? ראסל? ראסל.
לא, עכשיו אנחנו עם סטף, ארדן, וווסטברוק זה מהעונה הבאה.
כל הסופר מקסים.
אבל סטף זה כבר מהעונה הזאת, וארדן, ארדן זה אקסטנשן שגם נכנס לעונה הבאה.
גולדן סטייט כולו הפסידו משחק אחד, אנחנו לא מן הסתם לא ניכנס פה ללחץ, גם שנה שעברה הפסידו משחק אחד לקבוצה מטקסס.
ב-29 הפרש, כן, בבית.
אני חושב שליווינגסטון אמר, כן, אנחנו הפסדנו רק בנקודה, לא ב... אז אנחנו בסדר.
כן, בוא נראה אותם נגד סן אנטוניו בהרכב מלא, כי מה, סן אנטוניו, שוב יראו טוב השנה איכשהו?
פופוביץ'. זה יכול לראות אחרת? הבן אדם שם 20 שנה פלוס בכל עונה פלי אוף, בכל עונה כמעט 50 ניצחונות.
אני עדיין לא מוכן לקנות את זה, זה כולה משחק אחד. בואו נראה איך הם, אתה יודע, למרקוס אולריג' הוא שחקן מאוד בעייתי. אתה לא, קשה לבנות קבוצה.
כן, אבל חידשו לו את החוזה עכשיו וזה נותן לו ביטחון, והוא היה בשנתיים הראשונות קצת ג'עג'ע, בעיקר בעונה שעברה.
הפלי אוף מזעזע שלו.
הפלי אוף חלש מאוד, שהיה המשך טבעי לעונה הגרועה שלו.
כן, אופמה, עונה רגילה למרקוס אולריץ' תמיד היה טוב, גם בפורטלנד היה טוב.
הבעיה של סן אנטוניו כרגע היא קוואי. אנחנו לא יודעים עדיין מתי הוא חוזר, ואני בחרתי אותו בדראפט פנטזי, בחירת שיעית, שזה הבחירה הראשונה שלי.
קשה שלו.
אי אפשר, הוא נשאר שם, הוא שחקן מדהים.
הוא לא מחטיא,
הוא שחקן פנטזי מדהים. הוא שחקן תשע קטגוריה, לא תשע, הוא פחות מוסר אסיסטים, אבל הוא עושה הכל מצוין, אחוזי שדה, הוא חוטף, הוא חוסם, הוא קולע שלשות, אחוזי עונשין גבוהים מאוד, לא מעט נקודות, ריבאונדים, אפילו חסימות וחטיפות כמובן.
אני חושב שחוץ מהגריק פריק, הוא הכי קרוב להוביל את הקבוצה שלו בכל יום, אני לא טועה.
כן.
נכון?
כן, כן.
הוא הוביל את הקבוצה בנקודות, טוב, תכף יסכן, אני לא רוצה סתם להטעות.
בכל מקרה, סן אנטוניו בלי קוואי כרגע, ולא ברור מתי הוא מתחיל לשחק. שוב, זאת לא פציעה שתגרום לו להחמיץ את כל העונה, כן? אבל יכול להיות שהוא יושב איזה חודש בחוץ.
החודש זה בקטנה, אתה יודע, אבל דז'אן תמורי וכל מיני כאלה, זה לא שחקנים שאתה יודע.
ועדיין, אתמול מנצחים את מינסוטה במשחק הראשון, מינסוטה עם כל ההייפ מסביב, עם ג'ימי באטלר
שמגיע בקיץ הזה. לא מגיעים, לא נותנים הייפ למינסוטה, תום טיבדו צריך להוכיח שהוא יכול לעשות את זה. יכול להיות שזה, אתה יודע, יכול להיות שטעינו, יכול להיות שהם לא כאלה טובים. טאונס וכאלה, יכול להיות שהוא שחקן...
מבחינת סגל הם חייבים לעשות פלייאוף השנה, אם לא זה יהיה כישלון עצום. כי זה לא רק החברה הצעירים וג'ימי באטלר שמצטרף, זה גם הספסל שהפך להיות עמוק יותר עם גורג'י ג'נק שעולה ממנו, וכמובן ג'מאל קופורט שהוא לא סתם נבחר שלוש פעמים לתואר השחקן השישי של העונה, הוא עשיין השחיות בתואר הזה, אף שחקן לא עשה כזה דבר. אני חושב שדטלף שרמפ עשה פעמיים.
הוויתור על רובי או...
וואי, דטלף שרמפ.
איזה שחקן כיף.
אפרופו מסע בזמן. פלאס פום דה פאסט. אחד מהאירופאים, אתה יודע, דרזן פטרוביץ', בגללו בעצם,
יש אירופאים. שחקן גרמני ממש מוצלח, שנות ה-90.
פטרוביץ' היה קרואטי.
לא פטרוביץ', שרמפ.
כן, שרמפ. אז
מן הסתם פטרוביץ' הוא לא גרמני.
פטרוביץ', למרות שעכשיו יש פטרוביץ'ים בגרמניה, אבל לא, עזוב. אז פטרוביץ' הוא בעצם מקבל קרדיט הרבה על זה שהוא הכניס את את הסטארים האירופאים, זה בזכותו וכו', אבל הרבה, הרבה מהסיבות שאירופאים נחשבים היום ב-NBA לנכס, זה דלטף שרמפ. שהוא בעצם היה שחקן סוליד, איתן, חסק, תמיד, אתה יודע, אפשר לסמוך עליו.
שחקן שעשה הכל.
שחקן שעשה הכל.
פורוורד שיכול להוביל כדור, לקלוע מבחוץ, שחקן כן. הגנה קשוח מאוד.
הוא וריק סמיץ בעצם, הם לא פחות העניקו...
The Duncan Dutchman.
לא פחות העניקו, איך נגיד, אמינות לשחקן האירופאי ב-NBA, מאשר דרזן פטרוביץ', שהיה שחקן פנטסטי, אגדה, כמובן הוא מת, נרג בתאונת דרכים. אבל אתה יודע, כאילו, אנחנו לא חושבים על זה, כן? דאטל פרמפ הוא זה, אבל כשג'נרל מנג'רים הסתכלו ואמרו, טוב, מה, אנחנו נביא את האירופאי הזה, אז הוא אומר, הוא מזכיר את דלטף, הוא מזכיר את שרמפ, מזכיר את סמיץ.
לא, שחקני NBA אירופאים באמת חצבו את הדרך, כמו שדיברנו מקודם על מרדונה שעשה משהו עבור אחרים, אז לא יודע לגבי זה, אבל הם, האירופאים הראשונים, באמת אפשרו את זה שהיום מבין הכוכבים הכי גדולים, אז מדברים על יוקיץ', נורקיץ' ודה גריק פריק, וכל אלה שבחרת נו להם צ'אנס, כי זה שיאניס מביא משחק ענק, מנצח...
והתחלנו
להקליט. חזרנו להקליט. היינו צריכים לעבור חדר, עברנו מחדר, ממרתף גדול למרתף קטן. תחץ על הכפתור שם של המיזוג, עושה מלא רעש.
רק שנייה.
יהיה לנו נעים וחמים.
וריח של...
וריח שלנו.
זה ריח שלנו. טוב, בוסטון סלטיקס התחילה את העונה החדשה בדרך הכי נוראית שאפשר להתחיל.
לא יכולת להגיד בדרך הכי כואבת?
בדרך הכי כואבת. תראה, לנו לא כאב. כאב לי לראות את הפציעה הזאת של גורדון היוורד. אל תסתכלו עליה, אין מה להסתכל עליה. אחת מהפציעות הכי קשות שראיתי על מגרש הכדורסל, בטח ב...
מאז פול ג'ורג'.
כן, אבל זה משחק רשמי, ואתה יודע, זה...
משנה, זה...
לא, לא, ברור.
אתה מסתכל על סרטון שלא בא לך לראות.
כן,
זה... כן, אבל כאן זה בגלל הטיימינג. מה שקרה עם פול ג'ורג', ידעת לפני, זה קרה בזה משחק סקרימג' של נבחרת ארצות הברית.
לא, אף אחד לא צפה בזה. כן. לא ראיתי את זה בלייב, כאילו.
כן, זה לא היה המשחק הכי נצפה באותו רגע בעולם.
בדיוק. ועכשיו כולם, אתה יודע, בציפייה, וחיכו למשחק הזה, למשחק פתיחת העונה, עם כל השינויים שהליגה עברה בקיץ האחרון, וגורדון היוורד, שהוא אחד מהשינויים האלה בבוסטון, שעברה מהפכה שלמה, והקבוצה שבעצם שברה סי, לא יודע אם זה שלילי או חיובי, אבל היא שמרה רק על 4 שחקנים מהסגל של העונה שעברה, והובילה את הקונפרנס שלה בניצחונות. מעולם קבוצה שהובילה את הקונפרנס שלה לא חזרה שנה אחרי זה עם כל כך מעט שחקנים מהסגל הקודם, וזה היה פשוט שברון לב, גם בעיקר התגובות של כל השחקנים, ולראות אותם, כי אתה מבין שהם שם, ואם הם מסתכלים על זה ככה ומגיבים ככה, ולברון עוד שנייה אתה רואה שהוא עוד רגע מעלה, הוא מקי, ואתה מבין עד כמה זה עוצמתי, זה רק מגדיל את זה.
מתי מתחילים לדבר עם הכללת העז בשיקגו, מתי מתחילים לדבר על כללת העזיה בבוסטון?
יפה, לא חשבתי על זה.
זה רק פעם שנייה שאני אומר את זה הבוקר, רצתי את זה על דאסקל בבוקר, הוא אמר, אל תשתמש בזה, ואמרתי...
כן, ישר, לא, תראה, קודם כל, ברגע שאתה רואה דבר כזה, אז באמת הכדורסל הופך למשני, ואתה מסתכל על זה, וכל, אני בטוח שגם אתה הרגשת את זה. הכל כזה מכוסה בעננות, אתה יודע, כי אתה ראית משהו מזוויע, זה משהו משדה קרב. כלומר, אני ישר התחלתי PTSD וכל מיני דברים שראיתי בחיים ופציעות של שחקנים אחרים, והכל התחיל לרוץ לי מול העיניים. זה היה לא קל.
תראה,
המשחק היה טוב מאוד, ואז
לא היה משחק אחרי הפציעה בחצי הראשון, ובחצי השני אני חושב שפשוט ברד סטיבנס בהפסקה נתן איזשהו נאום מוטיבציה, ובואו נשחק גם בשביל גורדון היוורד, וכנראה שקליבלנד כבר הייתה בראש של לגמור את המשחק, והם יעלו, והם גם רק רוצים לסיים ולראות מה המצב שלו, אז זה יצר את הקאמבק הזה של בוסטון שהפתיע את קליבלנד, ובסוף קיבלנו סיום דרמטי. אבל
אגב, בוסטון מפסידה הלילה למילווקי
בבית,
סוג של סקדג'ל לוסט, אבל גם הפסד. תראה, בוסטון, הפציעה הזאת של גורדון היוורד בעצם הורסת את התכנונים של הקבוצה. כי הוא, קיירי, כאילו גורדון, קיירי ואל הורפורד היו אמורים להוביל את הקבוצה הצעירה הזאת, בעצם כאתגר לקליבלנד ואפילו אולי לגולדן סטייט, ועכשיו הכל נהרס. הפציעה עצמה, דרך אגב, זה היה אחד מהמהלכים של גורדון היוורד בשנה שעברה, זה היה הבקדור הזה.
זה בדיוק מה שחשבתי לעצמי, ביוטה הוא היה עושה את זה כל כך הרבה פעמים, ועולה לאליופים ומטביע. אני אגיד לך מה ההבדל בין העונה שעברה למה שקרה במשחק הזה ספציפית. לברון ג'יימס היה שם. לברון ג'יימס שאמר על ג'לן בראון, אם אני זוכר נכון, בראייה מרחבית בהגנה, ושם לב לתחילת התנועה של גורדון היוורד, ולכן רץ לכיוונו כדי לעצור אותו, עלה לאוויר יחד איתו, גורדון היוורד נתקל בו, או שקצת שינה את הכיוון שלו בגלל ההתערבות של לברון במהלך, ואחרי זה התרסק כמו שהוא התרסק.
הוא גם קיבל את המכה מאחורה מקראודר, ואז הוא נפל על
הוא התרסק על הרגל.
הוא התרסק על הרגל, ובעצם הכל סתובב שם נוזבה, עזבה. אגב, ראיתי את זה שזה קרה. כלומר, לא הייתי יכול, כאילו, הרבה אנשים לא הבינו מה קורה. אפילו ג'יילן בראון לא הבין מה קורה. הוא קלה על גורדון היוורד, כן? אז אני לא יודע מה, זה משנה לגמרי את הציפיות מבוסטון השנה. לצערי, אני חשבתי שבוסטון יכולה להתחרות על מקום ראשון.
אני לא חשבתי.
אני חשבתי
גם עם גורדון היוורד.
אני חשבתי שכן, ואני חושב שהרבה, זה לא משנה, זה לא משנה. גורדון היוורד כנראה, הסוכן שלו עכשיו אמר שהוא כנראה לא יחזור העונה, מן הסתם, אין כרגע סכנה על הקריירה שלו, אי אפשר לדעת, הוא עכשיו עבר את הניתוח.
עצם קטנה שם שלא תוכלים טוב.
הדברים האלה מאוד מאוד רגישים, והכל יכול לקרות, האם הטכנולוגיה...
מה, ראינו דרק רוז לא חזר, ראינו שדרק רוז לא חזר.
כן, אבל דרק רוז זה כמה פציעות,
לא, בדיוק, כמה פציעות זה בגלל שאתה חוזר מפציעה ואתה לא סומך על הגוף שלך, והנה עוד פציעה וזהו, אבל...
פול ג'ורג' לקח לו שנתיים לחזור להיות פול ג'ורג' אחרי הפציעה הנוראית שהוא עבר, שון ליבינגסטון לקח טיפה יותר שנים, והוא בעצם לא חזר אף פעם כשון ליבינגסטון, עדיין שחקן מצוין, אני לא יודע כמה, מה השפעה של גורדון.
כן, זו פציעה אחרת של שון ליבינגסטון, הייתה הרבה יותר חמורה.
נכון, נכון, אני פשוט, לא, אני אומר, בסדר גודל של הפציעות האלה, אתה יודע שבעצם הרגל יוצאת מהמקום, וצריך להחזיר, זה קשה, זה קשה לחזור, אז, אבל, אם אפשר לשאוב משהו חיובי, זה שפתאום ראינו שג'יילן בראון לוקח על עצמו, כלומר, הוא מקבל אחריות, השחקן שנה שנייה הזאת, והוא לוקח אחריות, לקח, תראה, גורדון היוורד הגיע כדי לתת 20 נקודות, 8 ריבאונדים, 5 אסיסטים, אוקיי? זה השורה הסטטיסטית שלו שציפו ממנו בבוסטון, אז ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, פתאום אתה ראית שהם נכנסים לתוך הוואקום הזה שבעצם נשאר, ועל זה אפשר לשאוב אנרגיות חיוביות מבחינת בוסטון לפחות. נתאר לעצמי שקיירי ייקח הרבה יותר אחריות.
אני חושב שזה לא בטוח דבר טוב. אם הוא הולך להיות הקיירי של תחילת העונה של בלאט, שהוא זורק 30 פעם במשחק, אני לא בטוח שזה
כזה טוב. אני לא חושב שהוא יכול לעשות את זה בראד סטיבנס.
בינתיים הוא שחק בצורה מאוד מאופקת, גם אתמול בהפסד למילווקי, גם במשחק הראשון נגד קליבלנד, מבחינת כמות הזריקות שלו מהשדה, אתמול זה היה קטסטרופלי,
זה 8-27.
כן, אבל במחצית הראשונה, ראיתי את המחצית הראשונה של המשחק הזה, והוא כמעט ולא זרק לסל, הוא היה עם איזה 6 נקודות, מעט מאוד זריקות 9 אפילו,
הוא גם כן חטף מכה מנטלית מאוד קשה.
כן, לגמרי.
גם בגלל שהוא די התקרב לגורדון בשנה האחרונה, הוא היה אמור להוביל את הקבוצה יחד עם גורדון ואל הורפורד, והוא זה שמסר להיוורד. שוב, מהלך שאם זה היה, אתה יודע, זה היה יכול להסתיים בדנק מדהים, והנה, תראה, בוסטון, 6 דקות לתוך העונה, עושה את המהלך המדהים הזה שהיוורד עושה,
אני חושב, אני חושב שאפרופו הדברים שציינתי, 4 שחקנים שחוזרים מהסגל של העונה שעברה, זה משפיע, זה משמעותי, בטח כשצריך ללמוד שיטה של ברד סטיבנס, זה ייקח קצת זמן. דבר שני, זאת קבוצה מאוד, מאוד, מאוד צעירה. עם טייטום ארוקי, ועם בראון בעונה השנייה שלו, ועם טרי רוזיר בעונה השלישית שלו, ועם מרקוס סמארט בעונה הרביעית שלו, שאני לא מצליח להבין למה דני אנג' בחר שלא להחתים אותו על הערכת חוזה.
היה מסע ומתן וזה לא...
והם כבר היו קרובים לסגור את זה, אבל משום מה בסוף זה התפוצץ. בכל מקרה, הם מסתכלים קדימה כמה שנים ומבינים גם שלברון ג'יימס, לפי כל מה שאנחנו שומעים, למרות שאני לא חושב שזה מה שיקרה, בטח אם קליבלנד תיקח בסופו של דבר אליפות בעונה הזאת, אבל נניח שלברון ג'יימס עוזב את קליבלנד בקיץ הקרוב, אז בוסטון יודעת שהיא הופכת להיות קונטנדרית, שהיא יכולה לעשות גמר NBA, והם מסתכלים קצת מעבר לשנה הקרובה הזאת, בגלל זה לדעתי גם ויתרו על בחירת דראפט של ברוקלין, שצפויה כנראה לא להיות כל כך גבוהה, כמו שאנשים חושבים.
ג'רמי לין כנראה גם כן גמר את העונה, פציעה קשה בברך ממה שאומרים, מאוד מודאגים מזה.
מה שעוזר
לגליפלנד. אבל דיאנג'לו ראסל נתן הצגה במשחק הראשון שלו בברוקלין.
כן, נתן הצגה, ברוקלין
הפסידו, אבל
ברוקלין הפסידו
לאינדיאנה.
ב-180-170.
כן, ב-40-131, משהו כזה.
טוב, אוקיי, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, בעצם אנחנו מקדמים את העונה איך ש... כי רק התחילה, אז אנחנו עדיין יכולים לעבוד על קידום. עשינו שבוע שעבר עם מעיין אפרת קידום, שחלק מהצופים לא אהבו, בגלל שהתעסקנו יותר מדי בריאליטי, או מה שזה לא יהיה, מה שאמרו שם.
מה זאת אומרת?
כאילו עסקנו יותר מדי באישיות של השחקנים ופחות מקצועי.
הרבה אהבו. הרבה עבור, הרבה לא עבור. עכשיו נדבר משהו אחר.
יאללה, אז אנחנו, מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו עושים לך את שאלון ה-GM, זה שאלון שפעם בשנה, בתחילת העונה, ה-NBA עושים, הם שואלים שאלות את ה-GMים, ואז ה-GMים עונים, ועושים כאילו אחוזים, כמה זה. אז אנחנו נתחיל עם השאלון, אני ראם ועידו כאן, מי תיקח חליפות ה-GMים, גולדן סטייט 93% אומרים, קליבלנד 7%.
גולדן סטייט.
גולדן סטייט, אין שאלה בכלל. כאילו ברור שיש שאלה, אבל זה כרגע נראה מאוד סלאם דאנק.
אני גם כן חושב גולדן סטייט, מפתיע, 100%. קליבלנד, אוקיי. עכשיו הפציעה של גורדון היוורד, לפי דעתי קליבלנד יכולים לשחק הרבה יותר רגוע. וזה חשוב בהרכב המסוים הזה שיש לקליבלנד. גם דרק רוז, גם דוויין וייד, הם יצטרכו את הזמן שלהם להתאושש ממשחקים ולהיכנס לתוך משחקים. לברון הולך על ה-MVP, כלומר, לפי דעתי
כל שנה הוא טופ 5.
לא, לא, אבל הוא הולך.
לא, 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 זה לא שכל שנה הוא טופ 5, בעונה האחרונה הוא היה רביעי. זאת הפעם הראשונה שהוא לא בטופ 3, מאז 2008.
מקבל, אבל
אני אומר, ובגלל זה נראה לי שהוא ייתן פוש השנה.
אני חושב שגם בליגה התחילו להבין שכמה הוא valuable.
גם ארדן, אני חושב, ראינו את המשחק הזה, ראינו את המשחק השני, ארדן אני מניח שינסה גם, לחשוב שהוא לא הצליח.
כן, אבל ארדן, אני קצת מתחבר לדברים שקווין מקל אמר עליו, הוא לא מנהיג, הוא לא באמת נראה כמו מישהו שחשוב לו התואר הזה, לעומת לברון ג'יימס, שלפני שנה בקיץ, אם אתם זוכרים, שאלו אותו, מה קורה, מה המורשת שלך, מה אתה מחפש לעשות, והוא אמר, אני רודף אחרי איזה רוח משיקגו. עכשיו, המרדף הזה הוא באיזשהו מובן מיותר, כי לברון ג'יימס כבר היה בשמונה גמרים, הוא הפסיד 5 מהם, מייקל היה בשישה, ניצח את כולם, לא הגיע לגיים 7 אחד בקריירה. אפרופו ההתלהבות מזה שקליבלן ניצחה ב-2016, ומה שלברון עשה, צ'ייס דאון בלוק, וכל הסיפור הזה, תמיד אלה ש...
סבבה, שמשווים אותך להכי טוב, אז מקום שני, אתה יודע, מה לעשות?
עכשיו, איפה הוא כן יכול להשתוות, או להיות מוזכר באותה נשימה כמו זאת של מייקל ג'ורדן? קודם כל, הוא עבר אותו ברשימת הקלעים בעונה שעברה, וגם, סליחה, הוא עבר אותו ברשימת גם הנקודות בפיינלס, בפלי אוף, אני חושב, גם בנקודות בדרך לעבור אותו, בנקודות בסך הכל. בכל מקרה, זה אספקט אחד. אספקט נוסף, מייקל ג'ורדן זכה ב5 תארי MVP. לברון עם 4. אז נראה לי שהוא, עם עוד 2, ירגיש שהוא עשה משהו קצת יותר מג'ורדן.
אני חושב שגם לברון הולך יותר לכיוון הקריירה של קרים אבדול ג'אבר, גם כן אחד מהטופ 3 בהיסטוריה של המשחק. כלומר, קריירה ארוכה, שהוא בפסגה לאורך כל הקריירה.
תמיד, מה זה... תמיד.
כן, כן. אוקיי. לא, זה אני אומר, זה מה שהוא הולך. והוא דיבר ב-GQ, במגזין, הוא אמר, אני רוצה כאילו לשחק עד הגיל 40 פלוס, ואני
אבל...
רוצה, ש... אני רוצה שהבן שלי יגיע.
לא, ואז... הוא אמר שזה אני... לא ריאליסטי. הוא אמר כן, שקשה זה... לי להאמין שאני אספיק לשחק נגד הבן שלי, שכרגע בן 13, זאת אומרת לפחות עוד 6 שנים. אז לפי הדברים האלה נראה שלברון מתכנן 5 עונות, כי הוא גם רוצה להיות בפיק, וזה כן, מה שחשוב
כן.
לו.
כן, ואני חושב, הוא שומר על עצמו וזה, אני... אני כן חושב...
בנג'מין בטן, טיילו קרא לו.
אני חושב שהוא כן יחכה שהבן שלו ייכנס ל-NBA, ואז הוא אמר גם כן, אני הולך לתת את כל 6 פאולים שלי עליו, אני הולך לפרק אותו. אז אני כן חושב שהוא הולך על קריירה...
בלי לחץ, הרעה ג'וניאר, בלי לחץ.
אני חושב שהוא...
אולי להגיע ל-NBA.
תראה, תשמע, לזכותו של לברון יאמר, שהבן אדם מגיל 15 אומרים שהוא מייקל ג'ורדן הבא, וכל המייקל ג'ורדנים הבאים קרסו.
גם אם הוא לא הכי טוב בהיסטוריה, עדיין second best, זה עדיין בהיסטוריה של המשחק, אז third best, fourth best, הוא עדיין, כמו שאמרנו, יוסי בול, אין מה לדבר, בסדר, הוא אחד הטובים ביותר, אין שאלה בכלל.
אפשר להתווכח על העניין המקצועי, ויש כן. העדפות לפה והעדפות לשם, וזה גם כדורסל, כל תפקיד הוא אחר, זה לא כל כך ברור כמו בכדורגל. במקרה של לברון ג'יימס, בוא נשים שנייה את הכדורסל בצד, ואת המרדף לתארים, ואת הפיתורים של דיוויד, ועוד כל מיני דברים קטנים שקצת הציקו לנו בקריירה שלו. מדובר באישיות הספורט, לדעתי, האישית לפחות, הכי גדולה בהיסטוריה, בעיקר בימים האלה.
אני עכשיו עם הפוליטיקה.
בהם הוא מדבר בערך. על טראמפ.
אוקיי. יכול להיות... יש את מוחמד עלי.
כן, כן, אוקיי, אגב, כאילו, אגב כן. אותו רעיון ב-GQ, הוא נשאל שם על הסיפור כן. של, על ההשוואה של המאבק שלו מול דונלד טראמפ, לעומת זה של מוחמד עלי מול מלחמת וייטנאם, הוא אמר שהוא לא חושב שזה יגיע אף פעם.
מוחמד עלי, מוחמד עלי בכל מה שקשור, קודם כל מוחמד עלי הוא גוט, הגרדסט,
אתה יודע מה, אני איתך. אני איתך כי מוחמד עלי גם היה ראשוני, מוחמד עלי עשה את זה בתקופה שבה השחורים סבלו מדיכוי.
בתקופה שקראו לו ניגר, היום לברון נלחם על זה שפיל... קורא לו משהו עם הפוסי.
לא, אבל לברון ג'יימס גם כן כתבו לו ניגר על הבית.
זה אכן נכתב.
והוא אמר גם כן במגזין, הוא אמר, כאילו, השיט הזה של הצבע עדיין קיים, מן הסתם.
עדיין קיים, אבל לא.
מה זה עדיין קיים? הוא אמר שהוא מחנך את הילדים שלו להתנהג בצורה מאוד מכובדת, ואם שוטר עוצר אותם והסביר להם בדיוק מה הנהלים ואיך הם צריכים לפעול. ותמיד, תמיד...
הוא גדל בהוד, אין ספק.
אוקיי, אז הוא יזכה בתואר MVP, זה השאלה השנייה של לברון ג'יימס, לברון ג'יימס.
יאניס.
יאניס?
יאניס.
אוקיי, אני אומר שלברון ג'יימס,
לא, לא, אני...
כמו 50% מהג'נרל מנג'רים, 29% חושבים שדורנט, 11% חושבים שקוואי, שנייה, ג'יימס הארדן 11% וסטף קרי 4%.
אז כמו שהארדן היה אימור שכולם פספסו שנה שעברה, הוא התחיל עם 1-30, סיים בסוף עם 1-9, 1-8 שזה התייצב, יאניס עכשיו שבוסטון חלשים יכול פתאום להוביל את מילווקי לעונה של איזה 52-53 ניצחונות, ולקבל מלא תשומת לב.
לא, בלי קשר לבוסטון אמור לעשות את זה. לדעתי
עכשיו יותר, אתה יודע, לפחות זה ארבעה משחקים.
זה מועדון בעלייה עם מוטת ידיים, זה פשוט כאילו פריקים מפלצות, זה לא רק יאניס.
זה קבוצת ספייס.
היד שלו, היד שלו.
זה גם ג'ון ננסון וגם תון מייקר, וכל זה שג'אברי פארקר בכלל פצוע ובחוץ, וקריס מידלטון גם, עליו שהוא גארד.
היה סבבה.
מי?
מידלטון.
מידלטון מדהים, מה זה סבבה?
אתה יודע שקריס מידלטון גבוה יותר מדריימונד גרין?
בסנטים,
בסדר, לא משנה, אבל אתה יודע. טוב,
בקיצור, יאניס,
שאני, זה אימור טוב, אני לא חשבתי על זה, אבל זה אימור טוב.
אני אגיד לך למה, גם יאניס, כי וסטבורק קיבל את CP, אני אומר, ארדן קיבל את CP3, וסטבורק קיבל את אודי מלו, זה השם החדש, כן, מסתבר, ואת פול ג'ורג', וגולדן סטייט, יש שם כמה כוכבים, לברון ג'יימס קיבל המון המון כוח אש במהלך האוף סיזן הזה, יאניס מחזיק את הקבוצה הזאת.
אוקיי, אז לברון ג'יימס יזכה ב-MVP לפי דעתי, וה-MVP של הגמר יהיה סטף קרי. טוב, יענו לגמר, אבל אנחנו מתחילים, אם הייתם מתחילים, קבוצה, שאלה שלישית בשלון ה-GM, אם הייתם מתחילים לבנות קבוצה היום, ויכולים להחתים כל שחקן, מי הייתם מחתימים?
יאניס.
יאניס, בגלל הגיל.
גם אני. יאניס. אז ככה, ה-GM'ים ענו קארל אנטוני טאונס 29%, יאניס 21%, לברון ג'יימס 18%, קוואי לנארד 14% וקווין דורנט 11%. אני הייתי מחתים את יאניס בגלל שהילד...
קוואי גם אימור טוב מאוד, אבל אני רוצה...
לא, גם טאונס אימור טוב.
לא יודע.
טאונס, מה שהוא עושה בשנתיים בליגה מבחינה היסטורית זה דברים שלא קרו.
כן, הוא עושה דברים ששק
עשה.
וגם אל תשכח עוד דבר לגבי טאונס, אנחנו בעונה השלישית שלו, עד עכשיו הוא לא פספס משחק אחד.
שזה באמת חשוב, לעומת קוואי, שאתה אומר, על הנייר קוואי, השחקן הראשון שהייתי לוקח, אבל בוא נראה אותו חוזר מפציעה, הוא יודע, קבוצה נפלה, כי הוא נפצע.
פשוט יאניס, הדברים שהוא עושה, הוא מגוון.
הוא גם קולע.
הוא כאילו, הוא הדבר הכי קרוב ללברון.
הבעיה היחידה שלו זה באמת זריקות מחוץ לקשת.
שישתפר, הוא משתפר, כל הזמן אומרים, הוא כל הזמן עובד על הדברים, הוא כל הזמן, כל החבר'ה המנוסים, כל כך מתרשמים מהבן אדם, שהוא לא ידע מי זה ג'ייסון קיד שהוא נכנס לליגה. הוא לא ידע, אתה יודע, הוא הגיע משום מקום בהרבה מובנים, והוא פשוט הפך לאחד מהשחקנים הכי טובים בעולם.
אנקדוטה על יאניס, באולסטר 2015, יש לא רק באולסטר 2015, בכל סדרת גמר או באולסטרים של ה-NBA, יש מה שנקרא פיק-אפ גיים של העיתונאים. בפיינל זה בדרך כלל עיתונאים ארצות הברית, אחד נגד השני, ואז העיתונאים הבינלאומיים, באולסטר זה רק החבר'ה שבאים מחוץ לארצות הברית, ותמיד מצמידים לקבוצות, לכל קבוצה, איזשהו שחקן NBA יחסית אלמוני, הוא חדש, הוא רוקי, הוא בשנה השנייה שלו. אני וגיל ברק הזה היינו בניו יורק, הגענו למשחק הזה, והמאמן שלנו היה יאניס אנטטוקומפו, שאת הקבוצה השנייה אימן אחיו, טנאסיס, שאז בהתחלת הדרך שנגמרה נורא נורא מהר, והדבר שאני לוקח, שאני לא אשכח כאילו מכל ההתרחשות הזאת, מהשעתיים שהיינו באולם, אגב של קרמלו אנטוני, של נייקי, אולם מיוחד בתוך, ליד פן סטיישן, לא רחוק מהגרדן, כאילו אתה נכנס ויש שם מוזיאון של נעליים ומשהו מדהים, שם קרמלו מסתבר, מתאמן עם החברים שלו, ויש להם גם בר, ממש סמוך למגרש, ומה שהיה שם עם יאני זה, אני מדבר איתכם על 30 עיתונאים לפחות, שמגיעים לשם בשמונה בבוקר, וכולם באטרף, וכולם זורקים לסעל, ומיליון כדורים, ויאניס, יחד עם כולם, לא מפסיק לזרוק. לא מפסיק לזרוק, כמו ילד שחייב את הכדור ביד.
איזה יופי זה.
הוא לא התייחס לעצמו שם כאל מאמן שלנו, והוא התייחס למישהו שנמצא שם במקרה,
וננצל
את הזמן כדי לעשות כדור סעל.
כל העיתונאים רואים כאילו הוא בולט לב אתם?
אוקיי,
ה-2-12 תפלץ הזה.
לא, אתה יודע מה, תתפלא, אבל חלק גדול מהעיתונאים ממדינות אחרות, בניגוד למה שקורה אצלנו, אני חושב אולי, שאפשר לפתוח על זה דיון, אבל פעם אחרת הם שחקני עבר. שחקני עבר, אז הם באים עם סייז, והם באים גבוהים.
מי שחקן עבר ש...
לא שחקן עבר מפוסני, אבל סתם דוגמה, ביורובסקט עכשיו, שאיטליה הייתה כאן. אני ולא זוכר מי הייתי, ראינו איזה בן אדם גבוה, עם טאג של עיתונאי, שנראה כמו אח הצעיר של סבוניס. וניגשנו אליו, שאלנו אותו, תקשו סבוניס, לא, הלוואי, וזה, מה, מי אתה? אני הפרשן של השדר של הליגה האיטלקית, לא הפרשן, של הכדורסל, של הנבחרת האיטלקית. ואז שאלנו אותו, מה, שיחקת? הוא אמר, כן, שיחקתי קצת, דוד פסינה. אני לא יודע אם אתם זוכרים אותו, אבל היה שחקן נבחרת איטליה, אוקיי? היה שחקן סבבה, לא, בשנות ה-90, בתחילת שנות ה-90.
פלייד אביט. מה, זה קצת כמו שאתה רואה בארץ כדורגלנים, הנה בארץ אורי אוזן שיחק כדורגל, ברמות יחסית גבוהות לישראל, כן?
כן, עזוב, אני מדבר על הכדורסל, ואני חושב שאני לא רוצה לפגוע ולהעליב אף אחד, כן? מן הסתם אני מתעסק בזה, ואני יושב עם פרשנים, וחלקם הם שחקני עבר, ואנחנו מדברים, אבל חסר לי, חסרה לי קריזמה אצל שחקני העבר היוצאים בכדורסל.
אני חושב שהרבה מהם פשוט מוותרים על המשחק, יוצאים ממנו. אם זה נדב הנפלד,
למשל. דוגמה הראשונה שעולה לראש.
כן, שהוא פשוט נעלם, ואתה יודע, אתה אומר, בוא נע, נדב הנפלד זה היה שחקן שהבין את המשחק.
זה הכדורסלנים כל הזמן הולכים למקומות אחרים, זה דורון שפר ועדי גורדון עם
הנישות שלהם. זה כמו איזה צבע אתה חושב, אדום.
אגב, נפגשתי השבוע עם דורון ג'אמצ'י.
מה הוא עושה?
הוא במכבי תל אביב, במחלקת הקהילה ושיווק וזה. הוא עושה עבודה שם, באמת, הוא נותן עבודה. עכשיו, דורון ג'אמצ'י היה תמיד דיברו עליו כיצור משונה כזה, של... הוא היה נעלם, היה נוסע לכרמל, והיה נוסע לים המלח וכאלה, והוא פשוט היה נעלם כזה, וכל הזמן נתנו שמועות וכאלה עליו, מה הוא עושה שם וזה, והוא פשוט דאג לעצמו, הוא דאג לגוף שלו, ודאג, הוא שיחק עד גיל מאוחר יחסית, והוא עושה מה שכאילו לברון ג'יימס היום עושה, כלומר, והוא עשה את זה לפני 20 שנה, כן? ושמעתי אותו, אתה יודע, מדבר על המשחק, מדבר על כל מה שמסביב, וזה, ואני אומר, למה הבן אדם הזה לא, כאילו, בוא נעשה, דורון ג'אמצ'י, למה הוא לא רג'י מילר כזה, מקריין ומשחק? זה בעיות היה ממוזר שאנחנו מדברים על זה, אבל שאלון ג'י...
אתה יודע, אנחנו לא נפתח את זה כאן, אבל יש לי תשובות.
תמיד יש תשובות, אבל...
אבל לא לכאן.
לא לכאן.
כן.
מסיבות מובנות.
למרות שאנחנו כאילו מדברים כאן הכי חופשי בעולם, עדיין יש דברים מסוימים שעדיף.
לא, יש גם אינטרסים פרטיים ברור של הנוגעים בדבר שאנחנו לא...
אוקיי, איזה שחקן מצריך הכי הרבה שינויים והכנה כדי לעצור אותו?
זאת שאלה טריקית, זאת שאלה בעייתית, כי יש שחקנים מסוימים שפשוט אי אפשר לעצור אותם, לא משנה מה תעשה, אבל אני מבין את ה...
אז ככה... ה-GMים אמרו לברון ג'יימס 48%, סטפן קרי 21%, ג'יימס הרדן 14%, ראסל ווסטברוק 7%. לי יש מישהו אחר.
מי?
קליי תומפסון.
אוקיי.
קליי תומפסון משחרר את הכדור ב-0.79 שניות. עשו כתבה על זה ב-588. הוא פשוט, הספוט-אפ שוטר, אתה יודע, שהוא פשוט... הוא פותח הגנות ככה, וברגע, ואת ראית את זה בתחילת המשחק נגד יוסטון, כשהוא נכנס וקולע כמה שלשות, הוא פשוט משנה כל משחק, ובשביל, ומהרוחק, מאיפה שהוא זורק, ומאיך שהוא זורק, וכשהוא מקבל את הכדור, והתנועה שלו לא כדור, וכשהוא כמעט ולא מכדרר, אתה צריך להכין את עצמך להתמודד עם הדבר הזה, וזה בעיה עוד יותר גדולה להתמודד עם הדבר הזה, שהוא השלישי בקבוצה, כלומר, אם אתה עוצר את קליי תומפסון, כן, אתה פוגע קשות בכל מה שנקרא גולדן סטייט.
כן, ועדיין, אני מבין את הבחירה המעניינת, ועדיין אני מניח שאם קליבלנד עכשיו צריכים להכין ספר עם הוראות ולחשוב, אני מניח שעדיין קליי תומפסון זה לא המענם שהם הכי מתכוננים עליו.
קליי תומפסון,
אולי זה טעות.
יכול to torture you.
לא, אולי זה טעות.
בקטע,
כן, ראינו את ה-30 ומשהו.
אם אתה לא מתכונן אליו, אתה, כי אתה יודע מה אתה הולך לקבל מסטפן קרי.
אבל אגב, גם אם אתה מתכונן אליו, זה העניין.
אני חושב שסטפן קרי משנה את המשחק יותר מלברון ג'יימס ברבה מובנים, בגלל איך שהוא זורק, טווח כן. זריקה, ואיך שהוא פתח את המשחק. אוקיי, הוא מהפכן במובן הזה. אבל לברון ג'יימס, פאק. יש לו איזה, הוא עבד על איזה מוב חדש, ראיתי נגד בוסטון, הוא עבד על איזה מוב חדש, עם הספין מוב, איך אתה עוצר דבר כזה? הוא פתאום, כאילו, נתלים עליו, זה לא משנה.
זז עצם לו רגל.
כן, כאילו, אתה, מה?
אתה לא עוצר דבר כזה?
הוא עבד על ספין מוב חדש בגיל 34, כאילו, 32. שנייה, כמה? 33?
לברון יהיה בן 34 ב... לא, יהיה בן 33 עכשיו, בסוף דצמבר, הוא נולד ב-84.
אז מה, כאילו,
דצמבר 84.
איך הוא שינה פשוט, הוא כאילו עשה איזה טוויק. לא משנה, אז מה אתם חושבים שחקנים שהכי...
אני חושב שזה בין ארדן לדורנט, ואני אלך קצת יותר על ארדן, כי גם הוא סוחט עבירות בצורה שמשגעת הגנות, ואף אחד לא מצליח להבין את התנועות גוף שלו, הוא כזה מפוזר באוויר. כן.
הסטטיסטיקה הכי מושמעת פה.
בניגוד ללברון ג'יימס, יכולת הקליעה שלו מחוץ לקשת הרבה יותר גבוהה, אז הוא אמור להכריח את ההגנות לצאת אליו יותר, בטח בפיק אנד רולים שנעשים על קו השלוש, וקווין דורנט, שמע,
בעיניי... המסגן נדלק, דסקל נשבר.
אני אמרתי את זה, לא יודע אם...
אני לא אגיד כלום, אבל הוא לא נדלק. עכשיו המסגן נדלק.
זה פשוט היה נורא. כן.
אמרתי את זה כבר בכמה הזדמנויות בעבר, ואני אמשיך להגיד את זה, כי אני חושב את זה לא מאתמול ולא מלפני שנה או שנתיים, אלא כמה שנים טובות. קווין דורנט זה השחקן עם הסט סקילס הכי מרשים בהיסטוריה של משחק הכדורסל. הוא 2-13 עם יכולות כדרור של פוינט גארד. כן, רק שהוא קולע.
כן.
מחוץ לקשת.
מה זה קולע? אבסולוטית.
לגמרי. בקושי מחטיא. והוא גם חוסם. במשחק הראשון, עכשיו נגד יוסטון, היו לו איזה שלוש חסימות לדעתי, משהו כזה. הוא גם חוסם, הוא גם חוטף. הוא, אם לא היה משחק עם ראסל ווסטבוק, היה יכול לא להעמיד ממוצע של טריפל דאבל, לדגדג את הקוואדרופל, אם היה ממש בא לו.
החסימה שלו על...
חסימות, כל משחק היה צריך לבחור, כן.
החסימה שלו על קפר,
כן.
וואו. טוב, איזה
קפר התאושש אתמול, אבל עם 22-17, משחק ענק שלו.
הוא הולך לתת עונה חזקה, וזה הולך להיות שאלה.
ניו אורלינס, איזה בזבוז. תן לי רק להגיד את זה. ראיתי את התקציר של המשחק. איזה בזבוז. תשלחו את השניים האלה למקומות אחרים.
זה מה שיקרה בסופו של דבר. דייביס בבוסטון שנה הבאה. טוב.
דייביס? אני חושב שקאזינס.
לא, קאזינס בלייקרס.
כולם בלייקרס.
כולם בלייקרס. זה יחד עם פול ג'ורג' ולברון ג'יימס ובונים קבוצה. לא משנה. איזה שחקן היית רוצה שיזרוק עבורך את הזריקה האחרונה במשחק צמוד? ה-GM אימונים, 55% סטפן קרי, 34% דורנט, קיירי ארווינג, 7% ולברון ג'יימס, 3%. מי אתם הייתם רוצים?
לא יודע מה הם קשקשים, אני הולך על ג'ו ג'ונסון, השחקן עם הכי הרבה באזר ביטרים בעשור פלוס האחרון.
אני הולך על קיירי, מה שהוא עשה
לדורנט.
דורנט?
אני סומך על דורנט. זה מה אתה רוצה, כרגע, כן? העונה.
דורנט זורק אחרי שהשעון מסתיים, בעייתי.
כן.
דחקה על המשחק הראשון ביוסטון.
אוקיי. איזה שחקן צפוי ליהנות מעונת פריצה בעונת 2017-2018? ה-GM ימנו ככה, קארל אנטוני טאונס, למרות שהוא לא צריך עונת פריצה.
כן, הוא כי עונה לפני שנתיים.
פורזינגיס, 14%, מיילס טרנר, 14%, יוסוף נורקיץ', 10%, אנדרו ויגנס, 7%. אני רוצה להתחיל.
רק לפני שתתחיל, מרגיש לי שהם פרצו כבר רוב השמות האלה, כן?
כן, אבל... אם לא כולם. כן. היחידי שכביכול לא פרץ והוא רק דיבור זה טרנר.
כאילו, מה זה פריצה היום? זה מלהיות שחקן של 18-17 נקודות ללהיות 35? כאילו, להכפיל את כל הנתונים שלך?
כן, אני מתאר לעצמי. כמו הקפיצה של יאניס בשנה שעברה.
לא, סימץ בסן אנטוניו זה פריצה.
יאניס עשה את הקבוצה שלו כבר בעונה שלפני כן, ברגע שג'סון קיידי העביר אותו בחודשיים האחרונים.
אבל השנה האחרונה הייתה באמת גם הגעה לפלייאוף וכאלה. אני חושב שהפריצה הגדולה...
ג'ו אינגלס זה פריצה, עם כל הכבוד.
לא, צריך... ג'ו אינגלס זה פריצה משום מקום ללהיות שחקן NBA לגיטימי.
כן, מדבר על פריצה כאילו שאתה הופך בעצם לסופרסטאר.
אז מי הג'יימס נתנו אמרנו שוב? השם האחרון ויגינס היה? אוקיי.
טאונס וויגינס. אני חושב שהפריצה, בראון.
ג'יילן בראון. שזה גם, אתה יודע, כשבוחרים את תואר השחקן המשתפר של העונה, אז תמיד הם מנסים להוציא את החבר'ה שנמצאים בשנה השנייה בליגה, כי קשיי הסתגלות של שחקן רוקי, מכולם יש איזושהי ציפייה שהשתפרו בעונה השנייה, ולכן בדרך כלל זה לא שחקנים כאלה שאמורים לי בחיל התארים האלה. אני הולך על ויקטור אולדיפו, בחירה שנייה בדראפט 2013, עונה חמישית, אחרי שהחזב מאוד באורלנדו, היה חלש באוקלאומה סיטי, חוץ מזה
שדפק
דנק על הפרצוף של דווייט האווארד, שנבחר לדנק הכי גדול של העונה שעברה. עכשיו מגיע לאינדיאנה, מקום שבו שיחק בקולג', מוביל את הקבוצה הזאת, קבוצה בלי אומרות לשום דבר, עם מיילס טרנר, עם עוד כמה שחקנים נחמדים מסביב, עם דארן קוליסון שמתפקד שם עכשיו כרכז, טד יאנג שיהיה קצת יותר ורבלי, טי-ג'יי ליף. אני חושב שויקטור אולדיפו, זאת העונה שלו, הגיע הזמן.
אוהד אורלנדו חברים.
כן, אורלנדו.
אוהד אורלנדו מחמיא לשחקן בוגד.
בוגד.
בוא נראה, התחלנו את העונה עם ניצחון בדרבי של פלורידה, הלו. לא צחוק.
האמת שנכון, מיאמי זה קבוצת האינטרנט, כמו שביל סימנס קורא לה. כולם התלהבו מאוד ממיאמי. בוא נראה. אני לא... חסם וואי סאוט. זה כמו קווין לאב במינסוטה. אין כמו להיות שחקן טוב בקבוצה חלשה. אתה פתאום נראה מיליון בקס.
אני חושב שפט ריילי...
גם לא יודע כמה נשאר לגורן דרגיץ'. אחרי הקיץ הזה, לא יודע אם לא עבר לו בראש. לא, אולי די. יש לי כל כך הרבה כסף. מה יכול יותר כיף מהאליפות הזו?
לא, הוא צעיר, הוא בן 31, אין לו עוד כמה שנים.
33 נראה לי.
לא, לא, הוא 31.
31.
אבל דרגיץ'
טוב, אז אני לוקח בחזרה.
אבל דרגיץ' מחכה למה קורה עם דונצ'יץ', ואז הוא יגיע לשם, לעבור לשם.
כדי לשחק עם הבן של הברון.
כן.
הם צריכים לעשות עונה ממש גרועה כדי.
סיפור מדהים, אגב, לא ניכנס לזה לבעומק, אבל הקשר בין דרגיץ' לדונצ'יץ' שהתחיל כשדונצ'יץ' היה ילד, כי דרגיץ' שיחק עם אבא שלו בכלל.
אהבתי כשאמרת כשהוא היה ילד, כשהילד בן 18.
כשהיה תינוק.
השחקן המצטיין שלך, הפורץ שלך,
מייל סטרנר, ונגיד לך למה, כי אינדיאנה יש לה הזדמנות שהמזרח כל כך חלש, מאותו סיבה של יאניס כ-MVP, כי אנשים יאספו שם ניצחונות, אנשים יעמידו שם מספרים מאוד יפים, זה לא רק שהוא חלש, כמו שיש הרבה אינטרס להרבה קבוצות להפסיד. אי אפשר לשכוח זה ש-NBA זה ליגה מאוד משונה, אין לרדת ליגה, כמו שאנחנו יודעים, בספורט האמריקאי, ובעונה שבה יש לכל כך הרבה קבוצות פוטנציאל להפסיד בכוונה, שזה האינטרס שלהם, יהיה חשחקנים שיראו פתאום מיליון בקס. ומייל סטרנר, בליגה שבה ביג-מנס לא מקבלים קרדיט יותר מדי, יהיה, אני חושב שיכול להיות.
אני חושב שאם כבר יותר נורקיץ' בפורטלנד, שפורטלנד אמורה
להתחרות. אבל נורקיץ' הגיע לעונה אותי מלא הייפ, והוא צריך לעשות משהו ממש יוצא דופן.
ממש ממש טוב בעונה שעברה בפורטלנד.
לא, אבל מה לעשות? אבל דיברנו, אנחנו אנשים, בני אדם הם יצורים של שינויים. ואם אנחנו מצפים לכל כך הרבה מנורקיץ', כדי לפרוץ, הוא צריך לעשות משהו יותר מאשר סוף העונה שעברה.
מה זאת אומרת, בני אדם עם יצורים של שינויים?
אני אומר, אם אני אשים אותך במהירות האור, אתה לא תרגיש, אבל אם אני יעיץ אותך במאה כמה שאתה מרגיש, אתה מבין מה אני אומר? טוב, זה האמת, מה לעשות? מה אתה רוצה?
לא, כי אני, יש לי טענה אחרת. יש לי טענה שאתם חושבים שאנחנו משתנים כבני אדם, לומדים לקחים וכאילו מיישמים אותם על החיים שלנו, נכון?
מנסים,
יש איזה שקר כזה.
אני חושב ששכבה דקה של אנשים, רובם, הרבה מהם ספורטאים, כן. אבל הרבה לא, רוב
אני אתן להורך. אני פשוט חושב שבני אדם לא באמת משתנים, הם רק הולכים במעגלים.
אני לא יודע, אני תמיד אופטימיסט.
זאת אומרת, אנחנו משתנים לתקופה מסוימת, ואז אנחנו משתנים בחזרה.
אני חושב שיש דוגמאות היסטוריות לאנשים שהשתנו, אבל
זה קשה, זה נורא קשה. אם אתה עושה שינוי, אני תמיד חושב שזה לא צריך עוד בבת אחת, אלא בשינויים קטנים, כי שינויים קטנים אפשר לעשות, אם תעשה מספיק מהם, אז יש, כולם ביחד זה כבר שינוי אחד גדול.
יש הרצאה יפה של איזה אדמירל בצבא האמריקאי שאומר, תתחילו את היום בלסדר את המיטה שלכם, כי אז זה achievement הראשון שלכם. ואז אתם מסדרים את המיטה, וזה מכניס אתכם כל החיים לזה. זה מאוד יפה, אני
יש לי גישה אחרת, איך להתחיל את היום.
טוב, מי הרכז הכי טוב?
די, יש פה שני אנשים נסויים, תעבור עליה, אנחנו לא פותחים אליך עיניים, נכון? גם שיער, גם זה, די.
מי הרכז הכי טוב בליגה?
הדשא של השכן, ראם, הדשא של השכן. שיער מבאס, תדע לך.
וואו, 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 באמת.
זה לא נוח, צריך לסדר אותו, אני צריך לקנות חמר. זה עולה לי 60 שקל לכל 3 חודשים.
אוי, לא, אוי, לא.
מי הרכז הכי טוב בליגה? סטפן קרי 62% לפי הג'י-אמים, ראסל ווסטברוק 28%, קריס פול 7%, ג'ון וול, וושינגטון 3%.
קריס פול. בעיניי קריס פול.
אוקיי. תהני, תסביר לי את זה.
אני אסביר לך את זה.
הוא תמיד נראה לי קצת כאובררייטד.
גם הסטנדבוי, מהנקודת מבט, סטנד פוינט של הפנטזי. קריס פול ב-10 שנים האחרונות, השחקן היחיד, היחיד, היחיד ב-NBA, שכל עונה מסיים בטופ 10. כל עונה.
רגע, טופ 10 אסיסטים, נקודות.
טופ 10 דירוג פנטזי, דירוג כולל. עכשיו, קריס פול הוא רכז יותר טבעי, שפחות מחפש את הזריקות שלו, את הנקודות שלו. כן, אפשר להגיד שלפעמים הוא מקדר טיפ-טיפה יותר מדי, ובהשוואה, גם חשבתי על זה כשהסתכלתי על הסקר של הג'י-אמס, אם אני בוחר את פול או את וול, כי וול דוחף הרבה יותר מהר את הכדור ומטיס את המגרש, אבל מצד שני מאבד המון, וקריס פול יחסית לשחקן שנוגע כל כך הרבה בכדור, שנה שעברה, הוא רשם משחק של 20 אסיסטים לאיבוד. זה לא קרה. בהיסטוריה של ה-NBA, שתבינו כאילו עד כמה הוא מבוקר וקבלת החלטות שלו היא נכונה, נכון, תחילת עונה, משחק ראשון, לא משהו מבחינה התקפית נגד גולדן סטייט,
שיסיימו ככה כל משחק,
אבל תנו לו,
אתה ראית את הבעלים של יוסטון? הבעלים של יוסטון עוד שנייה, הוריד חולצה והתחיל לגעת אותו בפתמות מול כל האנשים, מבחינתו כל משחק ככה פול. שזה גם נראה כמו היררכיה נכונה, שארדן זורק הרבה יותר, ופול מנהל את המשחק.
כן, שפול יעשה דאבל דאבל של ריבודים ואסיסטים. לא צריך את הנקודות שלו.
אני לא חושב שאפשר להסתכל מעבר לסטף קרי במשלה הזאת. באמת. קודם כל, סטף קרי
מוסר 8 אסיסטים.
לא משנה.
אגב, אתה יודע, זה לא שאני חושב שסטף יותר טוב מקריס פול, אבל כמנהל משחק, כרכז, כפוינט גארד.
פוינט גארד, סטף קרי שינה את המשחק, סטף קרי זכה בשני תארי אליפות כפוינט גארד.
שני תארי MVP כפוינט גארד.
כן, שהוא משפיל את קריס פול על הדרך, אז אני מאמין שסטף קרי, הפוינט גארד
הכי טוב. אני אגיד לך מה, וול מדגדג לי לבחור אותו כמישהו הייתי לוקח ראשון בגלל הגיל וכל מיני שילובים כאלה, אבל עם איך שוול משחק, האינטנסיביות הזו, זו טענה שמעתי אצל סימנס ואני מסכים איתה, אני לא רואה אותו מסיים את הקריירה בלי פציעה רצינית, ואני אומר עכשיו.
לא, לא פציעה רצינית כבר.
אז אני באמת חושב שאני אלך על קרי, רק בגלל שהוא גם בשילוב של הגיל,
נכון? אגב, אנקדוטה מעניינת על ג'ון וול.
ופול גם מבוגר יותר.
כן.
לא, אבל זה השאלה מי הרכז הכי טוב בליגה.
כרגע?
זה לא מי אתה תיקח, כאילו.
שאלה, אני הולך על קרי.
כן.
אנקדוטה קטנה לגבי ג'ון וול. נבחר ראשון בדראפט 2010, מכללת קנטקי, עוד שחקן של קליפארי, אגב, סרט מרתק על קליפארי של ESPN 30-30,
תראו,
חובה.
ואני לא אומר את זה בגלל שהבחורה של יס יושבת לי על הראש, אני אדבר בפודקאסט על איזה סרט שלהם של בוסטון נגד לייקרס, כן, אז הנה אמרתי, אם את שומעת, אמרתי.
יושב לך על הראש?
ג'ון וול.
יפה שלא אמרת אתה.
השחקן היחיד מדראפט 2010, שנשאר בקבוצה שבחרה אותו.
וואלה.
היחיד, מכל הדראפט.
זה די מגניב.
זה מדהים.
מי עוד היה שם?
פול ג'ורג' היה האחרון
שכמעט...
שכמעט, כן, שעבר בקיץ הזה.
זה גם כן. שבע שנים שעברו כל כך מהר, אני זוכר פול ג'ורג' פתור כאילו רוקי. טוב, לא משנה, מי השוטינג גארד הכי טוב בליגה? ג'יימס הארדן, 83%, הג'י-אמים אומרים, קליי תומפסון, 10%.
אני לא יודע מה ג'יימס הארדן באמת משחק. שנה שעברה הוא היה פוינט גארד, לפני זה הוא היה 2, במקרים מסוימים ב-OKC הוא היה 3.
זה בעיה בכלל השאלות האלה, בגלל שהפוינט גארד הכי טוב בליגה זה לברון ג'יימס, אוקיי? כאילו הוא הפוינט גארד, כן?
לא יודע, אפילו, לא יודע מה.
אתה יודע, בסופו של דבר.
תראה, שאני שומע שוטינג גארד.
מה לילארד?
לילארד הוא החיים.
כן, מה לילארד?
איך אני אוהב את לילארד? קודם כל הוא ראפר מוכשר בטירוף, הוא הוציא אלבום שני עכשיו עם מוזיקה טובה.
גם אולדיפו.
אולדיפו זמר.
כן,
אולדיפו זמר. אולדיפו יש לו חצוצרות, הוא...
אבל מה לילארד?
זמר R&B מדהים.
מה רשמית לילארד בחמישייה?
לילארד פוינט גארד. לילארד פוינט גארד, כן. לילארד פוינט גארד, סי.ג'י מקולום, שלא שחק במשחק הראשון, בגלל שהוא קם הספסל, כן, באיזה פיצוץ שהיה באחד ממשחקי קדם העונה, בין שחקן של פורטלנד
לשחקן
של קבוצה אחרת. כן, לא שם
כלום. פיצוץ זה לחטוף אגרוף מחבר שלך לקבוצה ולשבור את הלסת.
זה כן, בובי פורטיס וניקולה מירוטיץ', אחד הסיפורים
המדהימים. שיקגו, חברים, תסתכלו, NBA Greatest Fights ביוטיוב. אני נגד אלימות, אבל האלימות שהייתה בשנות ה-80, המכות של בוסטון סלטיקס ופילדלפיה ודטרויט,
רגע, עצור, עצור.
זה מדהים. בחיים לא היה קורה.
לשבור את הלסת, זה טופ. אין מה לשבור את הלסת.
נורודי תומיהו באימון.
עוד לפני שהעונה התחילה, זאת אומרת, אין על מה לריב כל כך.
מה שקרמיט וושינגטון עשה לטומי...
הם איבדו את שניהם, נכון?
פורטיס מושה לשמונה משחקים על ידי שיקגו.
כן, אני אומר, שיקגו לא יכולה לתת לו לשחק.
לא יכולה להחזיר אותו לדעתי.
לא, לא, וגם
פלוס, שיקגו רוצה להפסיד.
ומירוטיץ' בחוץ, כן.
לא, יש גם בהסכם CBA, אתה יכול לשחרר שחקן על אלימות כזאת.
מה זה מרוויח הישר עם הסיפור הזה, זה לא אורי מרקנן.
תחשוב מירוטיץ'.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
טוב, תפסימן.
שוטינג גארד, אני אולד סקול, וכשאתה מדבר איתי על עמדות, כמו שנתתי לך את התשובה בפוינט גארד על קריס פול, אז אני מסתכל על התפקיד הזה, וכמו שאני רואה אותו בראש, זה אמיר קאץ, אז זה קליי תומפסון שלי.
אוקיי, שלך?
קליי תומפסון, הגנה והתקפה מושלם.
אני גם כן אומר הארדן, יחד עם
זה. הכי בעייתי זה פאוור פורד, בוא נדבר על זה.
טוב, תחשבו אם קליי תומפסון היה הקאובוי במערב, וואו. איזה שם היה לו.
הוא היה פשוט.
איזה שולף.
מי הסמול פורד הכי טוב בליגה? 61% לברון ג'יימס, 32% קווין דורנט, 7% קוואי ליינארד.
קוואי משחק שמאל?
כן. משחק 3.
ש4 זה בעצם
אגב, הוא משחק גם 2.
כן.
זה בכלל שאלות בעייתיות, כי קוואי משחק 2 הרבה פעמים. אתה יודע, שאתה מסתכל איפה הוא היה במגרש, זה 2, כאילו... אוקיי.
כן, הוא גם בפנטזי, אתה יודע, לכל שחקן יש את העמדות שלו, אז קוואי הוא שוטינג גארד וסמול פורד.
ברור של לברון.
לברון, כן. מי הפאוור פורד הכי טוב בליגה? אז כאילו אנטוני דייוויס 41%, לברון ג'יימס 28%.
קל, דייוויס.
מי הסנטר הכי טוב בליגה? 28%, אנטוני טאונס. אנטוני דייוויס 24%, מר גסול 21%, דימרקוס קאזן 21%.
פייר, אם אני חייב להרכיב קבוצה? ויש לי את כל הכוכבים האחרים, אני מביא את מר גסול, כי יש לי מספיק אגו, ואני רוצה את גסול בקבוצה.
אם אני מרכיב קבוצה, ואתם נותנים לי לבחור שלושה שחקנים קודם כל לפני עמדת הסנטר, ולא להתחיל את הקבוצה מהסנטר, אז אני מביא את רודי גובר. רודי גובר,
בחירה מעולה,
וואו,
בחירה מעולה,
טובה מאוד.
הוא נבחר אתמול על ידי אתר יורופס לאירופאי, לשחקן הבינלאומי השני הכי טוב בליגה, אחרי יאניס.
אם אתה בוחר סנטר...
אלי סער הופתע, נפגע בשביל האחים גסול, ובשביל כל מיני שחקנים. כן, חכה, לך תדע, אולי. אולי.
מה אולי? נגמר, אני מדבר על אליפות אירופה.
אתה חושב קרוב, אני חושב רחוק יותר.
מה, מונדיאל?
המוקדמות והעולם, בסוף יוני, נבחרת ישראל מארחת כאן את יוון. זה אחרי שהעונה בליגה מסתיימת, ב-NBA כמובן, בואו נחזיק את בורג, שאולי...
בדיוק לקח חליפות.
לא, לא יקרה, לא יקרה.
אני, הסנטר שאני לוקח זה טאונס.
אני רק תן לי להשלים נקודה לגבי רודי גובר. רודי גובר הוא השחקן הראשון והיחיד בהיסטוריה של ה-NBA, שמסיים עונה גם בטופ 3, יעילות הגנתית וגם התקפית, וגם פתח אתמול עם ניצחון טוב מאוד על דנבר, עם משחק של 18-10.
מה רוביו עושה שם, לא ראיתי.
רוביו היה בסדר, לא קלה יותר מדי 5 נקודות, זה 9 אסיסטים.
בואו נרוץ עם זה שיהיה לנו את כל השאלות. איזה קבוצה עשתה את העבודה הכי טובה בשוק העברות, שזה בעצם שאלה, מי ג'נרל מנג'ר יותר טוב, סם פרסטי או דני אייץ'? אז אוקלאומה סיטי, אומרים 43%, בוסטון 25%, יוסטון 11%, גולדן סטייט 7%. מה אתם אומרים, מי עשה עבודה יותר טובה, פרסטי או אייץ'?
אני חייב ללכת על קובי אלטמן בסיפור הזה, שהוציאים מאז מתוק, בקרי ארווין, רצה לעזוב, המועדון בבלגן, אף אחד לא יודע מה יקרה בשנה שעברה, ופתאום הוא הביא כל כך הרבה כוח אש, הביא עוד בחירות דראפט עתידיות, כדי אולי להשאיר את לברון, ואם הקבוצה הזאת לוקחת אליפות, אז קליבלן יכולה להמשיך
לברון. מהבחינה הזו, גם אלטמן, וגם באוקלאומה, אוקלאומה סידרו לעצמם שנה של אודישן, לפול ג'ורג', לשכנע אותו, לא צריך לדעת.
פרסטי עשה עבודה מדהימה.
אבל פרסטי ניצל סיטואציות בעייתיות של שחקנים, שלא מסדרות אותו לטווח הרחוק. יש לו את פול ג'ורג' לשנה אחת עכשיו.
הוא חתם גם, אולי יותר?
לא, לא, הוא החתים גם את ראסל, הוא הבטיח את הישארות של ראסל.
אני חושב שזה פחות העבודה של סם פרסטי, זה יותר האישיות של ראסל ווסטבוק.
אני חושב שבוסטון עשתה את העבודה הכי טובה, כי הם הביאו את קיירי ארווינג.
אני חושב שדני אנג'י יוצא קטן בהתקדשות שלו עכשיו עם הזה תומאס, אנחנו לא חייבים לך כלום. הבן אדם שיחק יום אחרי שאחותו הקטנה נהרגה בתאונת דרכים, שיחק פצוע בשבילך במהלך הפלייאוף, החמיר את המצב שלו, סיכן את הפרנסה שלו, את חשבון הבנק שלו לעתיד, ואתה לא חייב לו כלום. זה קצת חוצפה.
אני אגיד לך משהו על זה, אני מת על אייזיה תומאס, באמת, ובאמת נשבר הלב שהוא עזב ובצורה הזאת, אבל כשאתה מסתכל על הביזנס סייד, ואתה מסתכל על זה שאתה החלפת את אייזיה תומאס בקיירי ארווינג, שקיירי ארווינג, רגע לפני שהוא נכנס לשיא שלו, מה שאמור להיות השיא שלו כשחקן, אז אתה אומר, אוקיי, בלי כל הסיפור הזה, נגיד, תוריד את הברוטו, כן, ואתה מסתכל על הנטו, כן, זה היה טרייד מדהים מבחינת בוסטון. החלפת את גורדון היוורד, שעכשיו נפצע כמובן, עם, כאילו, הוצאת את ג'ייק רודר, הבאת את גורדון היוורד, חיזקת את הקבוצה, גם בבחירת דראפט עתידית, וגם ברוקי, שהוא נראה פנטסטי בינתיים, טייטום, ובנית הקבוצה לאחרי, גם לעכשיו, וגם ל-2022. אז אני חושב שבמובן הזה בוסטון עשה את הקיץ היותר טוב. אבל בוא, מה אתה חושב?
אני הולך על אלטמן בגלל שלדני אייג' היה יותר קל. היה יותר אפשרויות, הוא עבר טוב יותר אחורה.
בוא נזכיר גם את אלטמן.
אם זה פרס על 5 שנים, אז דני אייג'. אם זה פרס על השנה, אז אלטמן שהגיע משום מקום, אף אחד לא מכיר, מי הכיר את השם שלנו באמת?
לא, אף אחד לא הכיר, הוא לא...
האמת שהוא היה כאן בישראל לפני שנתיים, ישב בתוכנית הבוקר אצלנו בערוץ הספורט, היה אז הסקאוט של דיוויד בלאט.
אבל זה מה שנקרא חברי כדורסל. הוא נכנס למשבצת סופר בעייתית, סופר בעייתית עם כל הסיפור הזה, ואני חושב שהוא הוציא את המקסימום מהמצב הכי קשה.
יש רק דבר אחד, שנכון שהוא יחסית צעיר ולא הרבה זמן בתפקיד, אבל הגעיל אותי.
מה גריפין עושה?
הגעיל אותי בהתנהלות של אלטמן. אתה נכנס בשתי דקות אחרי, אתה דורך על ראש של שחקן, בועט לו בראש, מקבל כרטיס אדום.
על מי אתה מדבר?
אלטמן.
אלטמן.
טוב.
כן, כן.
די. אוקיי. העברת שחקן עם האימפקט הכי גדול, שתהיה עם האימפקט הכי גדול, פול ג'ורג' זה 59% לפי ה-GM, עם ג'ים בטלר 17%, קריס פול 10%, קארי ארווינג 7%. מי אתם חושבים ההשפעה הכי גדולה?
חד משמעית פול ג'ורג', עוד לפני שמלו הצטרף לקבוצה הזאת, הוא משדרג את אוקלאומה סיטי, שהייתה שישית במערב בעונה שעברה, עכשיו היא נכנסת לטופ 4, ועם מלו זה עוד יכול לצמוח.
אגב, אני חושב שהם היו טופ 4, טופ 5 בשנה שעברה, השבוע, השנה היו גם כן טופ 4, טופ 5.
אני הולך על קריס פול, שיקח את יוסטון לגמר.
או לא.
לגמר המערב, גמר המערב, לא חי בסרט, גמר המערב.
אז אתה אומר שקריס פול יגיע לגמר המערב?
כן.
כי זה משהו שלא קרה לו עדיין בקריירה.
כן. קריס פול בגמר המערב.
לא הוא ייקח אותם. אני חושב שקיירי. זה פשוט היה הטרייד הכי גדול, וזה היה הטרייד שמשפיע גם עכשיו, גם העונה, וגם בעונה...
כשבוסטון יסיים במקום רביעי...
הוא החליף שחקן שבשנה שעברה עשה 30 נקודות למשחק, ניפצים של אגדות במועדון הכי מפואר בהיסטוריה של ה-NBA. אני לא יודע. אני חושב שאנשים פשוט, בגלל הגובה שלו, לא נותנים מספיק ריספקט לזה תומאס.
אני גם כן חושב, אבל בסופו
של... ולג'קסון, זה בעיה של ג'קסון.
דני אינג' אמר את זה,
הגענו, היינו הכי טובים במזרח, הגענו לגמר המזרח, חטפנו בראש, ואז ראינו שגולדן סטייט נתנה בראש למי שנתן לנו בראש. אנחנו היינו צריכים לעשות שינוי, בגלל זה החליפו את כל הקבוצה.
כן, אבל הכוכב שלו היה פצוע בסדרה הזאת.
זה לא משנה, זה לא משנה. זה באמת...
וכאילו, אחרי המשחק השני עשו לו שאטדאון.
כן, זה פשוט לא משנה, כי בסופו של דבר, גם אם איזיה תומאס לא היית מנצח את קליבלנד. ובוסטון סלטיקס לא יכולה, בוסטון סלטיקס...
אתה יודע, זה מדהים, איזיה תומאס בסדרה נגד וושינגטון, ראשה משחק של 53 נקודות הכי הרבה בפלייאוף מאז אלן אייברסון לפני איזה 13, 14, 15 שנים.
מדהים.
משהו כזה. ניצח את המשחק לבד בערכה, שאם הם מפסידים אותו, קבוצה בכלל לא נמצאת בגמר המזרח.
נכון. זה מדהים. אין ספק בכלל שזה מדהים. איזיה תומאס הוא אחד מהשחקנים שהכי אהבתי ואני הכי אוהב. אבל עדיין.
איזה הזה יהיה גדול יותר?
מה?
איזה הזה יהיה גדול יותר?
לא, איזיה תומאס המקורי, אין מה לעשות, כרגע, לפחות.
לא, ויש לו שתי אליפויות גם, קשה לתחום אותו.
טוב, מי העברה הכי underrated בקיץ? GM'ים אומרים, פול מילסאפ לדנבר, 24%, איברי ברדלי לדטרויט, 17%, ג'ימי באטלר למינוסוטה, 10%, ג'יי קראודר לקליבלנד, 10%, בוגדן בוגדנוביץ' לסגרמנטו, 7%.
אהבתי את הבוגדן בוגדנוביץ' הזה, 7%, אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא שחקן שמתאים מאוד ל-NBA.
רודי גיי לסן אנטוניו, 7%. מה אתם אומרים?
אף שחקן לא מגיע לסן אנטוניו ולא משתפר, אז אין שום סיכוי שרודי גיי, זה בבלט.
לא, זה העברה הכי underrated.
הכי overrated, אוקיי. underrated, רודי גיי. רודי גיי שעד עכשיו היה מחריב קבוצות, וכל מיני שהוא עזב קבוצה רק השתפרה, וצחק איזה פרק שעבר. צחוק, צחוק, רודי גיי. כל שחקן שמגיע לסן אנטוניו, זה העברה הכי underrated. נו מה?
אני מתפתה לבחור שמות שלא נמצאים בסיפור הזה. לא, לאו דווקא בוגדן, אולי שחקן אחר, סקרמנטו, ג'ורג'יל, או עוד איזה כמה שמות של שחקנים שאני פשוט לא חושב שהם יכולים להשפיע. נגיד בלייקרס, ברוק לופז לדוגמה שהגיע לאלי עכשיו.
מה הוא יעשה? מיילול 25
ניצחונות? אז אני מחפש איזושהי קבוצה במזרח ומנסה להבין. דווייט האווארד זאת לא עברה אנדררייטד לשרלוט, בסדר, עוד קבוצה בקריירה הארוכה שלו שבה הוא מתאים או לא מתאים. אני, אתה יודע מה, נלך לפול מילסאפ. איך הפול מינסאפ? כי לא מדברים עליו מספיק. כי הבן אדם אולסטאר ארבע שנים אחרונות כשחקן אטלנטה.
לא קלי אולניק.
כי הוא הגיע מבחירה 48 בדרפט. תצחק, אבל קלי אולניק אחלה. אחלה, גם פתחת מול בחמישייה, הייתי בטוח שג'יימס ג'ונסון יעלה דווקא אצל אריק ספולסטרה, אבל הוא חוזר...
כל החמישייה היא של אטלנטה, underrated, בשורה התחתונה.
כן.
הם overachievers ביחס לסיטואציות שלהם. כולם.
אני גם כן הולך על מילסאפ, כי הוא שחקן הגנה מצוין, והוא מוסר מצוין, ודנבר הולכת להיכנס לפלי אוף,
ומחים
לשחק כדורסל מגניב. מי תהיה הקבוצה המשתפרת של העונה?
רגע, רגע, חכה, לפני שאתה משתפר, מי עוד יהיו בפלי אוף? בוא נגיד הרביעה במערב.
וואי, וואי, זה קשה.
OKC, גולדן סטייט, יוסטון, סן אנטוניו.
כן.
תן לי עוד ארבע, אתה אומר דנבר?
דנבר.
כן.
יוטה?
יוטה, שש.
קליפרס?
קשה לו לפחות מינסוטה.
ולא, ומינסוטה.
ומינסוטה 8,
כן.
אני חושב, אני הולך הפוך בשתי קבוצות. אני מוציא את יוטה השנה מהפלי אוף, למרות הניצחון שלהם במשחק הראשון, בסדר? אני משאיר את הקליפרס, אני משאיר את ממפיס, שלא הזכרת אותה. ממפיס זה קבוצה שתמיד בפלי אוף.
ממפיס לפי דעתי סיימו את הסיבוב שלהם.
מייק קונלי עדיין משחק בלייבל של אחד השחקנים העיקרים ב-NBA. פורטלנד, שגם לא הכנסת אותה, ודנבר.
פורטלנד, זה
תלוי... מנסוטה לדעתי לא תהיה בסופו של דבר, חשבתי על זה קצת לעומק והיא לא תגיע לדעתי.
זה היה איזה כישלון מוחלט.
זה כישלון, זה היה כישלון.
טוב, זה יהיה שנה שנייה בסך הכל של דיבדו מחוץ לפלי אוף.
לא, האמת היא זה או מנסוטה או פורטלנד מבחינתי, כאילו, אבל בקשר רבה,
אגב, אני אומר מנסוטה. בסיטואציה מסוימת...
אם קליפרס מגיעים, בעברלי באמת is the shit.
כן.
הנה שחקן underrated ממש.
הקליפרס התחזקו. לדעתי.
גם אני חושב ש...
אז הלך כספול,
זה תלוי בבריאות.
הלך כספול והלך רדיק, אבל...
תלוי בבריאות של...
איך קוראים לה? סם... נו, זה שהגיע לקליפר. סם דקר. לפי דעתי הוא underrated.
שהוא יוצא עם הבת של קווין ארלן, אוליביה ארלן, שגם הולכת להיכנס עכשיו לשידורי הספורט בארצות הברית, שדרית קווים, כן.
חשוב לדעת. הנה, לכל האלה ששונאים את העיסוק בצד, הנה, עסקנו
אין ספק שהפרק הזה לא עסקנו בעיסוק בצד.
מי תהיה קבוצה המשתפרת של העונה? מנסות הטימברוולבס 69%, אני מסכים, למרות שיש
לי את ה... 5-5 ניצחונות?
פילדלפיה 17%.
מילווקי עשו עוד קפיצת מדרגה והגיעו לגמר המזרח.
אני חושב שביחס לעונה שעברה זאת תהיה ברוקלין, שתציג אולי עונה שקרובה 30 ומשהו ניצחונות.
כי שיקגו תפסיד גם לשלישייה שלה ומחוזקת בשני זרים ישראלים.
טוב.
לא, לא צריך להתחזק. מספיק שלושתנו.
מי רוקי השנה? שאלה מעניינת.
זו שאלה הכי קשה, כי יש כל כך הרבה שחקנים, וגם צריך להכניס את בן סימונס לסיפור הזה.
אז הג'ימיימים אמרו לונזו בול 62%, בן סימונס זה 24%, דני סמית ג'וניור, דאלס 7%, ראית את הסל הראשון שלו בקריירה?
אליופ.
מדהים, דנק, דנק מטורף.
וגם מהלך אחרי הוא תוקף את הסל, תשמע, אני מתלהב מדני סמית כבר מעונה שעברה, כי ההורים שלי גרו איזה שנה בצפון קרוליינה, ברלי, עיר הבירה, זה היה בדיוק בשנה שהתגייסתי, אז הייתי שם איזה חצי שנה, ואיכשהו מכל המכללות שהיו שם, UNC ודיוק, התחברתי דווקא ל-NC State, ל-Wolfpacks, אז אני כאילו אוהד של המכללה הזאת, והוא שיחק שם, ואני, אתה יודע, פיל ג'קסון קיבל הרבה מאוד ירידות בדראפט של 2015 על הבחירה בפורזינגיס, כולל את סטיבן אי סמית שחזר מהחופשה שלו במיוחד כדי להביע את הדעה הנחרצת שלו כנגד פיל ג'קסון. גילינו בסופו של דבר שכנראה שהבן אדם מבין משהו ולנו אין מושג. לגבי הבחירה האחרונה שהיה לו בשמונה דני סמית והוא בחר ללכת על פרנק ניליקינה, את זה לא הבנתי ואני לא אבין בחיים. לא רק הדנק באליופ במשחק הפתיחה, גם 16 נקודות ו10 אסיסטים, זה סופרסטאר, זה שחקן מלהיב שכיף לראות אותו, הוא אקספלוסיבי, הוא גם
התקפית
מצוין וגם הגנתית מצוין בדיוק, ואני איתו כל הדרך.
אני חושב שבן סימונס גם נתן אחלה משחק ראשון, אחד מהמשחקים הראשונים הכי טובים בקריירה של שחקן שמתחיל את ה-NBA, הראשון שעושה 18-10-5 מאז גרנט היל במשחק הראשון שלו. לונזו בול גם כן, אנחנו לא ראינו אותו עדיין, אבל זה יהיה מדהים, כי אני חושב שלונזו בול שחקן underrated, בגלל כל הדיבור עליו, אני חושב שהוא שחקן underrated, הוא פוינט גארד פנטסטי, אפרופו פוינט גארד קלאסי, זה בדיוק בשבילך. ראם, מי הרוקי של השנה?
אני אומר, לונזו בול, בגלל שהוא לקבל את כל התשומת לב, בניגוד לבן סימונס שבפילדלפיה יריב על התשומת לב עם המון המון אנשים, אני חושב שבלייקרס יעשו הכל כדי לעשות את העונה של לונזו בול, גם מסחרית וגם מקצועית.
אוקיי, אגב, מרקל פולס, אני לא יודע מה הולך עם הזריקה שלו.
הוא לא יודע מה הולך עם הזריקה שלו, הוא שינה אותה, את זריקת העונשין שלו, שנראית משהו, קטסטרופה, משהו לא תלושה, מעוותת.
זה מוזר מאוד.
וגם אתמול בשני הניסיונות הראשונים שלו מהקו, היא בריקט את.
כן.
כן, זה נראה רע, אבל הוא אחלה שחקן.
משחק ראשון.
הוא אחלה שחקן, הוא גם מהזן החדש
הנה,
של
הגארדים
האקסקלוסיביים הנה
הנמוכים. איזה בחוסים. רוקי יהיה השחקן הכי טוב בעוד 5 שנים? אז הג'י-אמים אומרים ג'וש ג'קסון, פיניקס 24%, ג'ייסון טייטום 21%, מרקל פולץ 21%, לונזו בול 14%, בן סימונס 14%. עוד 5 שנים יהיה הרוקי הכי טוב, לפי דעתי זה ג'ייסון טייטום, בגלל גם שהוא בוסטון, אבל הוא פשוט, אתה רואה, ילד מבוגר,
אתה רואה את פול ג'ורג' כבר עכשיו שהוא בן 19.
כן. פול ג'ורג', פול פירס, אתה רואה פשוט מישהו, תנועת רגליים פנטסטי, כלומר, זה, אנשים מתאמנים על התנועות רגליים האלה שנים, והוא יש לו את זה. אז אני אומר שזה הוא, כן?
אני אומר שזה, אני הולך עם הג'י-אמס במקרה הזה. אני מסכים איתך, ג'ייסון טייטום זה השחקן השני שלי, אבל ג'וש ג'קסון, גם טרש טוקר שעוד לא נתקלתם בדבר כזה, כמעט הלך מכות עם גרי פייטון אחרי שהוא הטביע על הבן שלו בתיכון.
באמת? מה נסגר עם גרי פייטון? אני בטוח שהוא יפסיק לשחק והוא יירגע מהשטויות האלה.
לא גרי פייטון שיחק.
אני אומר, גרי פייטון היה ידוע בתור, הפה של גרי פייטון זה עוד מאז. מה נסגר איתו? למה הוא לא נרגע? למה אנשים לא נרגעים?
למה שירגע?
כן, זה כיף, זה כמו הדמות של, איך קוראים לו? נו, זה שם לארי דיוויד, החבר שלו, החוק האמריקני, מתרגיע. שכל הוא מקלל, וכל הוא עצבני, אבל הוא מקלל.
ליאון כאילו?
ליאון.
ואדם, ליאון זה מספר אחד.
מספר אחד.
Constipated? I shot a porno constipated. I won a 5K marathon. תקשיב, I ran a 5K marathon, זה השורה הכי טובה שנאמרה אי פעם בכל סדרה.
אוקיי, איזה רוקי הוא הגניבה של הדראפט? אני חושב שדני סמית ג'וניור.
כן, דני סמית ג'וניור. כנראה, אבל בוא נראה.
הג'י-אמים אומרים 37%, קייל קוזמה.
כן, קוז בבחירה 27.
22%, דונובן מיטשל 7%. מה אתם אומרים?
קלב סואנגן גם שם, שחקן של פורטלנד, זה סטיל, כי הוא נבחר בסוף סיבוב. אני דווקא הולך על דונובן מיטשל.
אני אומר דני סמית ג'וניור או ג'ורדן בל. כי
כן, בחירת סיבוב שני.
השחקן הלא אמריקאי הכי טוב בליגה, יאניס, כולם אומרים. יאניס, יוקיץ', גסול ופורזנגיס.
אני רק רוצה להגיד דבר אחד במשפט, כי אנחנו כבר גולשים בזמנים.
מה זה גולשים?
אפרופו הבחירה שלנו, ממי אתה בונה פרנצ'ייז, עם מי אתה מתחיל, אנחנו מתייחסים לכל האספקטים ולכל הפרמטרים שיש לגבי השחקנים האלה, אבל אם היינו יכולים להוציא את עניין הפציעות, והמועדות לפציעות, ג'ואל אמביד לפני כולם, בהכל.
אוקיי, סבבה. שחקן ההגנה הכי טוב בליגה.
אני חושב שגם בריא.
אם הוא בריא?
רם, בוא נסיים את זה, אנחנו כבר בזה. שחקן ההגנה הכי טוב בליגה, קוואי, דרימון גרין.
אני עם רודי.
רודי, רודי וקוואי.
אני אומר גרין. שחקן ההגנה הכי טוב של שחקני חוץ, קוואי.
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 אוקיי, ה-GM הוא מקוואי ו...
היחידי שמצליח להשפיד את לבון קצת.
שחקן ההגנה פנים הכי טוב.
רודי.
רודי גובר. דיאנדר ג'ורדן אומרים, הקבוצה ההגנתית הכי טובה בליגה, ה-GM אומרים 55% גולדן סטייט.
אני מסכים, גולדן סטייט יש פה איזשהו תעתוע, כי בגלל שקולעת אחר בנקודות, וגם סופגת לא מעט, אז חושבים שאין לה הגנה טובה, אבל היא קולעת אחר בנקודות מתקפות מתפרצות, וחוסמת המון, וחוטפת המון, וקצב
המשחק.
זה גולדן סטייט, סן אנטוניו ויוטה, זה הסדר. המאמן הכי טוב בליגה, זה כבר goes without saying, גריג פופוביץ', סטיב קר.
חכה, קר סוגר פערים, קר.
קר זה, ואני חושב שברד סטיבנס הוא
מקום שלישי.
המאמן שעושה את השינויים הכי טובים תוך כדי משחק, ריק קרלייל מקום ראשון, ברד סטיבנס מקום שני, גריג פופוביץ' וסטן ון גנדי שלישי רביעי, ובודנהולצר מקום חמישי.
לא מבין את השאלה הזאת, בתרבות של NBA, זאת כזאת... פינקס, לא פינקסנות. אתה יודע, המאמנים יודעים איזה חילופים הם עושים, מתי הם עושים, במקרים מאוד מאוד נדירים, הם עושים שינויים של הרוטציה הקבועה שרצה, בטח בעונה סדירה.
כן, אבל יש in place כאלה, יש תרגילים שאתה רואה למשל שבוסטון נדירה בהם, כן? בגלל סטיבנס, ואתה יודע, מה שהוא עושה, היכולת טלטור שלו, אז...
אני חושב שזה, אם הייתי, אם אתה מכריח אותי, הייתי בוחר את ג'ייסון קיד.
אוקיי, שאלה מעניינת, ואנחנו נסיים איתה, לא נעשה את כל השאלון, בגלל שאין לנו זמן יותר, אבל איזה שחקן יכול להיות המאמן הכי טוב בעתיד? אז ה-GM הם אומרים, קריס פול 39, מנו ג'ינובלי, מקום שני, 14%, סטפן קרי 7%,
כולם אומרים שרונדו גאון כדורסלנית, כדורסלנית, אבל נראה לי שהוא כזה
אוטיסט. כן, יש לו בעיה ביחסי אנוש.
מי? אומרים על רונדו שהוא פשוט חי כדורסל ותחרותי.
תשובה מאוד מעניינת התשובה של גארי טמפל, שכמה אחוזים הג'יימס נתנו
כאן? 7%.
כי זה לא שחקן שכולם מכירים, אז מה הם יודעים עליו שאנחנו לא יודעים עליו?
מדברים איתו כנראה.
אני חושב שדיוויד ווסט.
בחירה מעניינת.
כי הוא פרזידנט, אתה מבין? דיוויד ווסט.
הוא גם איש גדול. הוא יפחיד אנשים קטנים שצוחקים הרבה, כמו רס.
אני חושב ש... כשמסתכלים על זה...
זה שאלה קשה. זה שאלות ששואלים אותם, כי הם חיים את החבר'ה האלה ביום יום, ואנחנו רואים אותם מהטלוויזיה.
אנחנו לא יודעים...
אני שומע את רס, מדבר, כל מי ששומע את רס, הוא מדבר, ככה הוא נשמע. זה, והשפם הקטן בצד. זה שני דברים שתמיד אני מסתכל, היי, שכחתי שזה קיים.
אני חושב שאם כבר אנחנו נשארים לשחקנים מגולדן סטייט, איגודלה, אולי מתאים.
לך תדע. הוא טוב, הוא הולך להיות, לפי דעתי, אתה יודע, בעלים של קבוצה. כאילו, הוא יקנה קבוצה, אתה יודע, יוביל איזה קרן השקעות.
הוא וגרין. הוא וגרין, שמתעסק בקנאביס. כי זה פשוט מה שעושה כסף, וזה שם בצפון קליפורניה. יאללה חבר'ה,
טוב,
איסט הספורט, הלוחם בספורט, אתם לא ניסנתם עד עכשיו.
אידו גור.
איזה כיף, איזה כיף, אידו גור.
על המאזין שמקשיב.
איזה כיף אתכם.
יאללה ביי.
ביי.